עכשיו ב-103 FM ספורט עם לירן שכנר וצביקה שרף.
איך הייתה השנה של הכדורגל שלנו, הכדורסל שלנו, הספורט האולימפי שלנו? איך הייתה השנה של צביקה שרף? כל זאת ועוד בשעתיים של סיכום שנה מרגש, דרמטי, ובעיקר אלון חזן, מאמן נבחרת ישראל, כאן כדי לסכם, אני חושב את השנה הכי משמעותית בקריירה שלו כמאמן כדורגל. קריירה שהתחילה בנבחרות הצעירות, והנה עכשיו זה פתאום נראה רציני, נראה אמיתי, נראה אולי כמו מאמן שמוביל את הנבחרת שלנו אל היורו, או לפחות נמצא חזק בתמונה. שלום צביקה.
אהלן.
מה העניינים?
לא יכול להיות יותר טוב, אתה פה, אני פה, מה צריך יותר מזה?
לגמרי, לגמרי.
עידן פה.
עידן פה, עידן פה, לא רק עידן פה, תשמע, נתאמנתי רגע על כל השמות.
כן, אז לאט לאט.
שר פלסנר, עורכים ומפיקים.
לאט לאט.
שר פלסנר ועידן זנדני. אחראי על השידור ב-103, אילי קורנפלד. לא קורנפלד? היה לי פעם מורה להתעמלות, קורנפלד.
נכון.
אגדי, אז אתה קורנפלד. בני אלפרין ברדיו צפון 104.5, עורכים בדיגיטל, נויה חסון, איתי ניקסון ושי איידלר, אנחנו משודרים כמובן בכל האפליקציות, וצביקה, אני אתקיל אותך, מה הדבר הכי משמח שקרה לך השנה? אנחנו בסיכומים.
שאני יושב איתך פה.
תשמע, רשמתי לך את זה, יפה. הדבר השני המשמח?
שאני בריא והכל בסדר.
זה נכון, זה הכי חשוב, לגמרי.
תשמע, הייתה שנת ספורט טובה יחסית. אנחנו תמיד אוהבים להעביר ביקורת, אבל הכדורגל, הנבחרת הכדורגל והנבחרות הצעירות בטח עשו הצלחה, התקדמות גדולה מאוד. הכדורסל עשה התקדמות, הכדורף עשה כמה הישגים, האתלטיקה עשתה הישגים. אנחנו, יש לנו כמה ענפי ספורט כמובן שאנחנו לא, הג'ודו עשה התקדמות. הספורט בישראל, עם כל הבעיות שלו ועם כל ההזנחה שלו בחלק מהמקומות ועם חוסר במתקנים וחוסר בכל מיני דברים, עושה עבודה לא רעה.
אז מי ספורטאי השנה שלך, ישראלי? יש כזה?
אני
ג'וקוביץ' הוא לא ישראלי.
אני לא אוהב לעשות, אי אפשר להשוות בין שחקן כדורגל לטניסאית, לשייט.
למרתוניסט.
למרתוניסט, זה לא, כל דבר הוא בפני עצמו. ואני לא אוהב גם את ההשוואה, מי יותר טוב, ג'ורדן או לברון? כל אחד ג'ורדן. לתקופתו, לא, כל אחד לתקופתו, אי אפשר, יש אנשים שלא ראו את ג'ורדן. היה לפני כמה זמן בחירת שחקני הכדורגל של ה...
נכון, 75 שנה. לא בחרו את הכי טוב, בחרו 75 ספורטאים.
לא, אז עמד אייל ברקוביץ', וכל הכבוד לו, ואמר, חבר'ה, אני לא יכול לבחור, אני לא ראיתי את מוטל שפיגלר משחק. אני במקרה ראיתי את מוטל שפיגלר, אני לא יודע אם אתה ראית אותו משחק.
לא ראיתי אותו. יפה, אז מי הכי טוב?
אז אין הכי טוב, הוא היה גדול. אתה ראית את חודרוב משחק?
לא.
היה גדול.
שמעתי את נחמיה בן אברהם, אבל משדר
לא,
אותו.
לא, אני ראיתי. אני ראיתי, אז אני מדבר, או אנשים בכדורסל, מדברים על שחקנים שהם לא ראו. גם, אז אתה ראית את טני קוין מינץ?
לא.
אז הוא היה גדול. גם מיקי ברקוביץ' היה גדול. לא כולם ראו את מיקי ברקוביץ'.
מי יותר טוב?
אין יותר טוב.
אתה מסבך אותי, צביקה.
תסתבך.
מה, שום דבר? שום כיוון? אני אגיד לך, הדבר הכי חשוב שלדעתי שקרה לספורט שלנו, אני מתייחס עכשיו ספציפית לכדורגל בשנה הזו, זה כבר התחיל בשנה שעברה, הראש, משהו בראש השתנה. זאת אומרת, מנטלית, אתה מגיע למשחקים ואתה מרגיש שנבחרת ישראל יכולה, גם אם היא פחות טובה, ראינו את זה בנוער, ראינו את זה בצעירה, וגם במשחקים שבהם אתה מגיע ובדרך כלל אתה מסיים בתיקו מאכזב, אתה איכשהו מנצח אותם, למרות שהנבחרת לא נראה טוב, לא נראה טוב פה, לא נראה טוב שם, והנה היא מנצחת, מביאה את זה,
יש בזה,
אתה כאילו מרגיש שהשאר יגיע.
קודם כל, זה בנבחרות הצעירות היה גם נגד מדינות כדורגל יותר, כביכול נחשבות מעצמות וכל זה. כרגע, בוא לא נברח מהעניין שזו אחת ההגרלות הכי קלות שהיו לנו הרבה מאוד שנים. ופה, כשאתה שוכב על בלרוס כל החצי השני, ואלון מכניס את כל הארטילריה שיש לו, ושם את קניקובסקי מגן ימני, שהוא בכלל לא נמצא באזור המגן הימני, וזה, אז אתה בסוף מנצח את בלרוס, לא ניצחת פה את ספרד, לא, לא ניצחת פה את איטליה בדקה ה-93.
משהו בראש השתנה.
פעמיים ניצחנו את בלרוס בדקה ה-93.
עזוב, נכון. זה כן משהו, קודם כל.
זה כן, זה נהדר.
כי בנבחרות הקודמות היית לא מצליח בדקה 93 להפקיע שער.
אני לא רוצה לאבד פרופורציה בשום דבר. לא להרוג מישהו יום אחרי הפסד, ולא יום אחרי ניצחון 1-0 בדקה 93 בבלרוס, לעשות אותנו ברזיל של פלא.
זה בטוח. עוד מעט אנחנו נהיה מאמן הנבחרת אלון חזן. בינתיים בוא נדבר על מכבי תל אביב. ביום ראשון, בחג או במצעי החג, תשחק מול בני ריינה, אחר כך תתחיל את הקמפיין שלה בקונפרנס ליג. יניב תוכמן, וואלה, מה עניינים?
היי, ערב טוב. אהלן. כל בסדר, אהלן צביקה.
קודם כל שיהיה לך שנה טובה, אדון תוכמן. אתה עובד קשה עכשיו. אתה עובד קשה. גם באר שבע, גם אשדוד, גם מכבי, זה לא פשוט. זה כל היום, כל דקה משהו קורה.
הוא דואג לך, צביקה.
אני תמיד דואג.
ועכשיו לפני התוכנית ואמר, מה עושה תוכמן? מה יהיה עם תוכמן? איפה עוצרים בדרך לאכול?
אתם יודעים למה? אצלנו מושכים את חלון העברות עד ה-20 בספטמבר. אתה יודע, ברגע שהחלונות נגמרים, יש ירידה כזו גדולה
בעבודה
גם
שלך.
גם במסת העבודה וגם במתח ובחיפושים, ובטח כשמסקרים את מכבי תל אביב, שזה מועדון שלא משתף פעולה עם התקשורת.
אתה בעצם אומר שבעוד 3 ימים אתה יוצא לחופש.
לא, אלף יש עוד יותר מ3 ימים.
3 ימי עבודה, 3 ימי עבודה, יש חופש באמצע.
תמיד יהיה משהו.
לא, יש הצעה ובקשה לדיון דחוף בהתאחדות לכדורגל להאריך את העברות עד ה-20 לאוקטובר.
אני מספק לך עניין.
תראה למשל, אתמול התפרסם המתווה בליגה בכדורגל, איך יקבלו כספים, ובאחד הסעיפים שם זה שהקבוצת הנוער, בקבוצת הנוער שלך לא ישחק שחקן זר. אז בפועל חיפה כבר אומרים, רגע, אבל כבר לליגה התחילה, הליגה לנוער, כבר יש 2 מחזורים ויש לנו שחקן זר, יואב רוצה להוציא אותו, אז לא צריך לקחת בחשבון, כששתי ההחלטות האלה באו, המתווה הזה בא אחרי שהליגה לנוער התחילה.
נכון, אבל אם נתייחס לזה ברצינות, היו טיוטות, וידענו כבר יותר מחודש שגם הזר של הנוער ייכלל בפנים, אבל עוד פעם, אני לא עברתי...
לדעתי זה יגיע לבית הדין העליון.
כן, אבל לדעתי זה מורכב מכמה סעיפים.
כן, נכון.
אתה יודע, גם מי שבכל זאת יצטרך להחזיק עוד זר, זה לא אומר שהוא לא יכול לקבל חלק נכבד מהסכום. טוב. אבל מי שרוצה את המקסימום צריך לעשות את כל הג'סטות, זה כן.
טוב, תוכמן, אז בוא נעשה רגע סדר במה מכבי תל אביב רוצה להשיג בששת הימים הקרובים. אני לא מדבר על כדורגל, אני מדבר על חלונות.
תראה, ברגע שנתנו איזה מכה יפה ככה של 4 החתמות והלכו מן הסתם לפגרת הנבחרת, אחרי שהביאו את אבישי כהן ואת מוסקרה השוער, ולפני זה את דוידה ואת בונדוסו, אז בהחלט היה גל משמעותי של 4 החתמות, אפילו... בדרך כלל במכבי תל אביב לקח הרבה יותר זמן, הפעם עשו את זה מהר, לא התמהמהו יותר מדי. יש אפשרות, כן, בטח אחרי שהשתחררת מהחוזה של דן גלאזר, שפינה גם תקציב יפה, ואני מניח שאלון אלמוג וגיא מזרחי בסוף כן יעברו למכבי נתניה, אז אולי תהיה עוד איזושהי העברה. היו הרבה, אני מניח שגם צביקה בעצמו, לא ישן טוב בלילה עם הסיפור הזה של הברך של בונדוסו.
אני יושן, כשאני לא יושן טוב בלילה זה לא רק בגלל הברך של בונדוסו, יש לי הרבה סיבות אחרות, אבל באמת מה נגמר, כבר עשו קראו מכל הצדדים את ה-MRI? פיינחו?
פיינחו? אז זהו, אז... כן, אז עוד פעם, כמו שאמרתי מקודם, כמה שמכבי תל אביב היא קשה לנו כעיתונאים, אבל ברוך השם עושים עבודה יפה, אני חושב גם אני וגם הקולגות שלי הקיץ, עם הידיעות על העברות, אז גם בסיפור הזה, אתה יודע, זה לא בקלות שמכבי תל אביב מוציאה לך את הפירוט, אתה יודע, כשאנחנו הולכים כל אחד לבדיקת מי הולך לסיטי, מי ל-MRI, אתה יודע, יש את הפענוח הזה. כן. ואנחנו מחכים לו כדי לנשום לרווחה, אז הם לא מעבירים לנו את זה. אבל אנחנו כן יכולים לדעת, אחרי קצת יותר מ-24 שעות, שזה לא קרה בתולבת, כמו שהיה חשש בהתחלה. אבל עדיין אני חושב שגם מכבי תל אביב עוד לא לגמרי יודעת כמה זמן תהיה היעדרות, ואם אפשר להגדיר את זה רק כמתיחה ברצועה עתידית, או שיש שם איזשהו ערבוב של מיניסקוס, אבל זה לא, אתה יודע, היעדרות יותר מדי ארוכה, ואני מניח שלא יעשו כתוצאה מזה איזה שהם מהלכים לגבי זר, כמו שהיית צריך לעשות, במידה וזר שלך הולך לצולבת, ואז אתה צריך מן הסתם,
כן, זה, או להצביע אותו, צולבת זה גמרת העונה בגדול.
כן, כן. אז לא, אז במקרה הזה כנראה שזה, זה, אני עוד פעם אומר, מכבי תל אביב עצמה עוד לא לגמרי מדברת מה בדיוק אופי הפציעה, אבל כנראה שזה לא משהו רציני מדי.
לא, אבל מה אתה אומר, איזה עברות יכולים לעשות עד 10 לחודש? אני חושב שאתמול המנכ״ל אמר בצורה מפורשת ולא מפורשת, שבליגה הישראלית לא יכולים לקנות שחקנים, כי הדרישות הכספיות ממכבי הן יותר גבוהות מרגיל, בגלל שגולדהר הוא איש עשיר.
אני בבוקר, אתה עוקב אחרי מה שאני כותב, הכתבה של הבוקר אצלי מבחינתי הייתה באמת, זה משהו שאני שומע אותו כבר די הרבה זמן, שמכבי תל אביב רוצה להגיע למצב שהיא מסתמכת על פס היצור שלה.
כן, אבל תמיד יש איזה שחקן כזה או אחר שגודל במקום כזה או אחר, ולא הגיע אליך, ואתה רוצה לקנות אותו, ואני מסכים אגב עם האמירה הזאת, שלקחת ממכבי ולהשאיל ממכבי, יש קבוצות שמשאילות ממכבי, הפועל ירושלים והפועל חיפה הפכו את זה למנהג קבוע, בזמנו גם הפועל חדרה, שהיה אורן, ויש קבוצות שלא רוצות, כי הם נגיד השביחו עידן גלזר ומרגישים שהם הפסידו, או את גויגון ומרגישים שהם הפסידו. יש פה מערכת של איזונים וזה, לא, כמעט כמו בבית המשפט העליון. אז זהו.
אבל בסדר, אבל אני עדיין רוצה להוסיף פה, כי זה, אתה יודע, במלל החופשי שאני יכול כרגע לנהל לעומת הידיעה האינפורמטיבית של הבוקר בוואלה, אז צריך גם להיות אגונים ולהגיד, לפחות על פי מה שמכבי תל אביב מוסרת לנו, שבונדוסו, דוידה ומילסון, שלושתם צביקה, נרכשו בסדר גודל של 800 אלף יורו כל אחד.
כן.
זה לא סכום גבוה מדי.
נכון.
נכון שהם לא נקנו מקבוצות בארץ, נכון. נקנו מקבוצות בחול. אבל עדיין, אלה לא סכומים גבוהים מדי. אי אפשר לבוא ולהגיד שמכבי תל אביב בעיקר שילמה על כל אחד משחקני הרכש של ה-2-3 מיליון יורו. זה לא כזה גבוה.
אבל אתה במיוחד אומר שזה לא היה מקבוצות ישראליות.
נכון, נכון.
אני מעריך שניהלו מסע ומתן עם איזי על... נו, משמע.
על שבירו,
נכון. וניהלו מסע ומתן עם ג'קי, על גיל כהן.
נכון.
והסכומים היו יותר גבוהים ממה שאתה ציינת, אני חושב, אני מעריך.
כן, אבל לא הרבה. אני חושב שבאיזשהו מקום כבר ירדו לאזור המיליון יורו. יכול להיות שמכבי תל אביב בשבילה עדיין לשלם על גיל כהן או על שבירו מיליון יורו זה הרבה.
בסדר.
אבל גם היא מנהלת מסע ומתן עם אייל סגל, למשל, כבר הרבה זמן על אילון אלמוג, ולא מוכנה למכור בפחות מ-600 אלף יורו.
גולדהר אוהב לנהל מסע ומתן ארוך.
בוא נעבור לדבר על באר שבע.
בוא נלך על באר שבע. מה קורה? גם שם עדיין עד ה-20 לחודש יכולים דברים לקרוא. קודם כל אני רואה שספורי חתם באנטליה ספור, אז זה נגמר.
כן.
זה פינה מקום למי?
אתה רואה שהוא, אני פשוט בנהיגה, יש איזה דיווח מהדקות האחרונות?
כן, 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 קפץ איזה פוש.
אוקיי, סבבה, אני פשוט בנהיגה. ספורי זה באמת הסיפור מעניין, כי ברגע שהוא טס ומה שקרה שם לפני פחות מחודש, לאן נראה שזה כבר עבוד, כי הקבוצה הזו הביאה קשר הולנדי בתפקיד שלו מאוטרכט, כן. וזה היה נראה שזה עבוד, אבל כנראה שיש שם מישהו שדחף יפה מאוד לעסקה, וגם הסוכנים עשו עבודה, והוא, כמו שציינת, הולך לשם. אני חושב, אם אתה שואל אותי, זו עבודה מקצועית להפועל באר שבע, אני חושב שגם בדקות המועטות שהוא שיחק בבלומפילד נגד בלרוס הוא היה טוב, בניהול משחק של חזן שהכניס אותו כן. ביחד עם השחקנים האחרים, נכון. הוא עזר לנו לנצח את המשחק, והוא שחקן פה סביקה, העניין הוא באמת כל האירוע הזה בחדר הלבשה, עם שי אליאס פגע מאוד ביחסים שלו עם השחקנים האחרים, והוא עוזב, הפועל באר שבע תצטרך למצוא תחליף, כי אתה יודע מה האיכויות שלו במכות העונש, הרמות האלה שויטור יודע לעשות
מהם שערים. מדובר בשחקן הכי איכותי של הפועל באר שבע.
בדיוק, בדיוק, זה לא פשוט. אתה יודע, אנחנו מדברים על זה כאילו באלן אלן שהוא עזב את הפועל באר שבע.
לא.
אני לא יודע אם יש להפועל באר שבע פתרון. לבישולים של רמזי ספורי, לאיומים שלו ממשחק.
אז תראה, אתה יודע, רומזים על זה כל מיני מאמנים שלפעמים יש לך שחקן שהוא באמת שחקן טוב, אבל הבעיות איתו בחדר ההלבשה, כבר בשלב מסוים אומרים סטופ. זה קרה כבר להפועל באר שבע עם הפורטוגלי שהלך לפולין משמו.
כן, ג'וסווה.
ג'וסווה, אתה עובר תקרית ראשונה, עובר תקרית שנייה, עובר תקרית שלישית, ואז אתה מתעייף, אתה כבר לא יכול לפתור, ואתה יודע בתוך חדר ההלבשה או בתוך הדברים הפנימיים, כמה נזק או לא נזק זה גורם לקבוצה. אני סומך על ברדה ועל אלונה, שהם יודעים בדיוק כן. את הפלוסים והמינוסים של המהלך הזה.
נכון, נכון, אבל יחד עם זה עדיין קצם להם גם, בעיקר בצד הכלכלי, מאחר וזה שנה האחרונה בחוזה שלו,
אוקיי.
אז קצם להם לקבל משהו, אתה יודע, על הכרטיס, והם יקבלו משהו במקום לאבד אותו בחינם בסוף העונה. וזה יפה, כי הנה אתה רואה שלמשל על גלאזר, מכבי תל אביב לא קיבלה דבר.
היא לא קיבלה כי היא לא עמדה על זה, וגם היא עשתה אותו דבר עם פיבן, בגלל שלשחקנים שנתנו כל כך הרבה שנים והיו נאמנים למועדון, אז לא עומדים איתם עכשיו על העניין הזה. זו לדעתי, זה הלארג'יות שלהם.
לא, בסדר, אין בעיה. הניתוח הוא כניתוח, הוא בסדר. אני פשוט נותן את השורה התחתונה. עדיין אלונה תכניס 400 או 500 אלף יורו על רמזי בעונת חוזה אחרונה. ברגע ולירן מלווה אותה בשידורים, ברגע שהפועל באר שבע לא הגיע לקונפרנס ליג, היא הייתה חייבת לדלל את הסגל. מלבד ספורי, מי שעוד מועמדים לעזוב זה חאתם עבד אל חמיד, אם הוא יקבל מיואב קץ את מה שהוא רוצה, גם הוא בחוזה לעונה אחרונה, ויואב קאט מציע שנתיים, אבל עם קצת התניות.
כן, הוא גם ירד מאוד בכושרו. תגיד, אבל מתי חוזר חתואל?
חתואל כבר מתחיל להתאמן. אני מעריך שבאזור החודש אנחנו כבר נראה אותו משחק.
כי הוא כבר, אתה יודע, ברגע שהרבה כוכבים עוזבים, בטח ספורי, חתואל כבר לא יהיה שחקן רוטציה שבא מהספסל ומפקיע, הוא כבר יהיה השחקן שסביבו.
קודם הוא צריך לחזור לכושר
מפקיע. זה נכון, אבל זה הופך להיות עוד יותר משמעותי, הנוכחות שלו והחזרה שלו.
נכון, הוא היה אחד ממוציא על הפועל העיקרים, והשערים שלו באמת היו משמעותיים בעונה שעברה, והוא חסר, הוא כבר 5 חודשים, סוחב פציעה, עבר ניתוח בגרמניה, חזר מוקדם מדי, אני מקווה שהפעם, אתה יודע, החזרה היא באמת תהיה הדרגתית, מתונה, הוא יחזור, כמו שאמרתי, בעוד חודש, ובעוד חודש יחזור רק עדן שמיר להתאמן, אז כך שעוד שחקן שלהם ייקח לו זמן, אבל ברור שהפועל באר שבע מחפשת את התשובה לבעיה שלה, שהיא כיבוש השערים.
כן,
ויכול להיות שדרך שבירו זה גם, אתה יודע, יקבלו איזה משהו, אם תומר חמד יעזוב לממסה מחשדוד, או לקבוצה אחרת, אז יהיה יותר קל להביא את שבירו, וגם אותו אדריאן פאון, הרומני, שגם, אתה יודע, באיזשהו מקום לא מצליח להביא ליניב ברדה את מה שהוא מצפה, אז כך שהפועל באר שבע יחסית, בימים האלה שדיברנו עליהם, שהם ימים שנותרו לסגירת החלון, היא עובדת,
ויכול
להיות שהיא גם תביא לפה אולי זר חדש במקום פאון.
טוב, אז טוב, נמשיך להתעדכן ביום שני.
רגע, באשדוד שום דבר לא קורה?
אשדוד חייבת, אשדוד לטעמי, כרגע עם סגל לא טוב. נכון. אנחנו כבר מדברים על שני הפסדים, כן. ויוצאת למשחק חוץ בהפועל חיפה.
אז אין לך חידוש חייבת. בעניין. אז אין לך חידושים. זה אותו דבר לא, כמו שדיברנו לפני כמה ימים.
כי תומר חמד עדיין לא החליט שהוא בא, והזרים... כנראה לא ממהרים לבוא לפה,
הזרים,
שני זרים שמדברים איתם לא הגיעו עדיין.
טוב, נחכה עד יום רביעי הבא.
יניב תוכמן, וואלה.
שיהיה לך שנה טובה.
שנה טובה.
תודה רבה.
שמעון אלבז, ידיעות אחרונות, ויינט, מה העניינים?
ערב טוב חברים.
אהלן.
ערב מצוין. טוב, אז מכבי חיפה עם מסיבת עיתונאים ארוכה, עם גל אלברמן שמדבר, עם המנכ״ל איציק עובדיה, דברים מעניינים של אלברמן. קודם כל, שאלת העיתוי, למה?
זה היה מין הרמת קוסטיטה בהליקת השנה החדשה, סיכום חלון עברות, מעבר לזה, אתה יודע, לפני שלב בתים בליגה האירופית, יש הרבה ציוני דרך בשלב הזה שמכבי חיפה מכנסת את המסיבת עיתונאים.
אוקיי, ותן לנו את ה... בוא נגיד, את השניים, שלושה אלמנטים הכי מרכזיים, שתם אתה יוצא מהדברים של אלברמן?
אתה יודע, קודם כל מה שהכי עניין והכי דובר במהלך מסיבת העיתונאים, היה באמת הדברים של גל אלברמן, שהוא 100% נשאר מרוכז ושלם במועדון, על חלילה הוא אמר, לא ממהרים למכור אותו, והם רוצים באמת ליהנות ממנו. לגבי ג'וש כהן, הוא אמר שהם נמצאים כרגע במקום אחר, וככל הנראה לפחות, אז לפי הדברים שלו, הוא לא יהיה במכבי חיפה. איציק עובדיה גם המנכ״ל של המועדון גם דיבר במהלך מסיבת העיתונאים לא מעט, ודיבר גם באמת על כל מה שקורה בקבוצה, מאוד מאוד מרוצה באמת מההתנהלות, מהמקום שלו בקבוצה. הוא דיבר, הוא אמר שאין אצלם כרגע שליפה מהמותן.
לא, אבל קראתי שאלברמן מדבר על פספוס בחלון העברות.
תשמע, תראה, זה תלוי איך אתה מסתכל על זה, כי היה להם הרבה מאוד שחקנים שהם רסו, אבל בסופו של דבר לא הגיעו. מבחינתו זה פספוס, כי אתה יודע, הוא רצה הרבה מאוד שחקנים הרבה יותר טובים ממה שהגיעו. הוא לא יגיד שהם הרבה יותר טובים, כי הוא לא יזלזל בשחקנים שהגיעו. אבל זה נפל, כי שחקנים הגיעו לפה, כבר עברו בדיקות רפואיות, כבר סגרו, כבר זה, אבל ברחו, זה התפקשו של מכבי חיפה, והם הרגישו תחושת פספוס בגלל אותם שחקנים שלא פה בסופו של דבר.
אז בוא נדבר על ששת הימים הקרובים, משהו דרמטי צפוי? עד סיום החלום?
דרמטי ולא צפוי, באמת לא צפוי להגיע לפה איזה רכש משמעותי, אולי אם יגיע לפה זה שחקן ישראלי לחוליית ההגנה, אבל מכבי חיפה נמצאת לפני, באמת אחרי פגרה ולפני רצף משחקים די משמעותי, יש לה משחק ליגה ביום ראשון, מול פתח תקווה, יש לה אחרי זה משחק יוצא ביום שלישי לפול לקראת המשחק הראשון בשלב הבתים נגד רן, אחרי זה יש לה משחק גם בליגה נגד מכבי נתניה, יש לא מעט משחקים, ויש למכבי חיפה גם הרבה מאוד סימני שאלה.
כמו?
הרבה שחקנים שהם פצועים בספק, שון גולדברג, חזיזה, פיירו, שלא בטוח, לא יודעים מתי יחזרו, איך יחזרו, אז מבחינתו של מסי דגו יכול להיות מרוצה מעובדה אחת, שיש לו סגל גדול ובאמת הרבה מאוד שחקנים, והוא יוכל באמת ליהנות מהם במהלך התקופה הזו, שיש לו מעט פצועים. אז זה באמת אפשר להגיד נקודת האור שיש כרגע למסי דגו.
זאת אומרת די רגוע במכבי חיפה בגדול.
כן, אתה יודע, מבחינתם הם רצו ליגת האלופות ומאוד קיבלו להגיע לשם, אבל... אתה יודע, גם הגעה לשלב הבתים בליגה האירופאית, זה לא משהו רע מבחינת מכבי חיפה.
כן, אולי גם פחות מלחיץ מבחינת הצורך עכשיו להשתולל כלכלית. זה ליגה אירופית, אז אתה לא עכשיו מחפש עוד שחקן ועוד שחקן שישדרג אותך בליגת האלופות.
אתה משתולל בהכנסות כלכליות.
זה נכון.
אתה מגיע לליגת האלופות.
זה נכון. אתה אומר, העדיפו את זה, אבל גם זה לא רע. הפועל חיפה, אנחנו שומעים...
זה די מרשים. רכש די מרשים עושה פועל חיפה, עם ההחתמה של סולימן מרה בן 27, קשר גנט ונבחרת גמביה, שאמור לחזק את מרכז השדה של רוני לוי. בעונה שעברה היו לו 18 הופעות בבלגיה עם שער אחד, ויש לו גם באמת עבר די די מכובד, אפשר להגיד, בספרד, באלמריה, בגרנדה, בוויאדוליד, שחקן די מרשים, לפחות לפי באמת מי שמסתכל על הרזומה שלו, חתם לעונה אחת עם אופציה לעוד שני עונות נוספות, הוא הזר החמישי של הפועל חיפה ורוני לוי.
אין שישי? אין שישי?
הרגע אין שישי, אבל...
יהיה שישי?
יכול להיות שכן, הם רוצים.
אבל רוצים את המענק.
סליחה?
רוצים את המענק.
כן, רוצים. מעבר למענק, רוני רוצה עוד, אתה יודע, עוד עומק.
רוני רוצה ויואב רוצה.
תשמע, יואב בשנתיים האחרונות מפתיע את כולם, מבחינת השחקנים, והכמויות שהוא מחתים, והאיכות שהוא מחתים, והחוזים שהוא נותן, אז באמת, הוא נותן הרבה פיות לכל מי ש...
בסדר, לא, לי אין טענות אליו, לאוהדים יש לי אין טענות אליו.
כן, מסכים איתך.
אז מרוצים בסך הכל מהפועל חיפה מפתיחת העונה.
כן, הפועל חיפה מתחזקת, הפועל חיפה נראית עם סגל טוב, אתה יודע, מבחינתם רוצים תוצאות, אבל אתה יודע, זה עניין של זמן, גם הקבוצה הזאת צריכה להתחבר, וזה לא לוקח יום או יומיים עד שהקבוצה הזאת תתחבר.
כן, אז ביום ראשון הפועל חיפה פוגשת את אשדוד. עד כאן בינתיים, שמעון אלבז, ידיעות אחרונות וויינט, תודה.
ביי, חג שמח, חבר.
חג שמח.
ביי, חג שמח.
אופיר סער, וואלה, מה עניינים?
ערב טוב, שכנר, ערב טוב, זיקה.
ערב טוב, ערב מצוין.
טוב, אתה סיימת בצהריים רעיון מעניין מאוד עם יוסי אבוקסיס.
אני עדיין לא סגור על הקטע עם גיא לוזון.
מה זאת אומרת?
לא, כי הוא, יוסי, בקול שלו, הוא עדיין לא 100% שהוא שלם עם הסיפור של, שהסיפור של גיא נכון.
וואלה.
צריך לזכור שיוסי היה בן טיפוחיו של מוני הראל בהפועל. כאילו מוני דחף אותו, מוני גם מינה אותו למאמן, ואז בגלל שמוני מינה אותו למאמן, טביב לא רצה שיוסי, כאילו יוסי הלך עם טביב, יוסי הלך עם מוני הראל, וטביב לא אהב את זה. זאת אומרת, יש פה סיפור, אם זה נכון, זה חתיכת סיפור.
אבל אז, לא, אני מבין שאת זה לא שאלת, את יוסי.
לא, שאלתי, אבל הוא עדיף לא להיכנס לזה. הוא עדיף, בוא נגיד שהוא כנראה שומע הרבה בבטן מהסיפור, אז הוא עדיף...
זה כבר אבל גם היסטוריה... זה גם היסטוריה רחוקה, ושני האנשים האלה היום כבר לא בכדורגל. למרות
שזה שניהם, טביב ומוני.
טביב ומוני, טביב מחזר סביב הכדורגל, אתה יודע, אי אפשר לדעת פתאום הוא יכול לחזור.
אבל גיא לוזון אמר על אבוקסיס, שבעצם מי שלא רצה אותו זה מוני הראל.
זה הייתה חתיכת סיפור בזמנו. ממש חתיכת סיפור, גם
נגד גיא לוזון
בגלל זה, הוא שם את אבוקסיס סקאוט, והיה שם גם המון, המון מתיחות, ובסוף גיא הלך הביתה מכל הסיפור הזה, גם חלק מהסיפור.
אז אפרופו, אתה יודע, הנה, אנחנו הולכים באותו, זה אותו לופ, כי זה מחזיר אותנו לדברים של יוסי אבוקסיס לגבי עסקנים וסוכנים, וזה מה ששולט בנבחרת, ככה אומר יוסי אבוקסיס ברעיון איתך.
כן, אתה יודע, אנחנו נכנסנו לסיפור של ה... תמיד יש המון המון שליליות סביב הנבחרת, תמיד יש, זאת אומרת, אנחנו, אתה יודע, אתה מסתכל על זה, האצטדיון מלא, הקהל לא עושה את הנבחרת, תמיד לא משהו, הקהל פחות מתעסק במה שהתקשורת מתעסקת, בוא נגיד את זה ככה, והברנג'ה של הכדורגל מתעסקת, אז אתה לפעמים, בקופה שלי, שיוסי היה עוזר מאמן של גוטמן, היה אפילו יותר גרוע מאשר עכשיו. גם גוטמן אשם בהרבה דברים, גוטמן גם היום יכול להגיד שהוא
עשה הרבה טעויות. לא, אבל תסביר רגע את, למי שלא קרא את הרעיון, מומלץ בוואלה.
יוסי מסביר שם שאחת הבעיות סביב השליליות, הבעיות מתחילות משחקנים שלא מוזמנים, הסוכנים שלהם, הסביבה שלהם, הוא אומר לכל השחקני סביבה של 4-5 אנשים, אנשים שמקושרים בתקשורת, ואז מתחיל הבלגן. ואז מתחיל הבלגן מסביב, מתחילים לחמם את כל הגזרה.
אני לא מסכים איתו, כי אני חושב שהנבחרת זה היה תהליך ארוך,
שכולל... אגב, הוא לא מתכוון ספציפית רק לסיפור, נגיד, זהבי.
לא, תראה, הנבחרת בעשור וחצי האחרונים, עברה תהליך של התרחקות מהקהל. זאת אומרת, זה לא אותו עניין כמו שהיה בתחילת שנות ה-2000 בנבחרת. אני מדבר עד הקמפיין הזה, פתאום אתה... אולי כן מרגיש ביאבוע, היוצא מן הכלל אולי זה אותו משחק מול בוסניה בתקופה של גוטמן, אבל מעבר לכך אתה מרגיש שהנבחרת פחות עניינה את הקהל. והנה כאן, במשחק מול בלרוס, פתאום כולם חזרו אחרי התיקו מול רומניה, אבל אני משאיר אותך בדברים של אבוקסיס, שמתייחס לא רק לעסקנים אלא גם לעצמו, שהעסקנים הם אלה שמנעו ממנו להגיע לנבחרת.
כן, ליוסי הייתה פעם הזדמנות להגיע לנבחרת, והיו אנשים שמנעו את זה, היו אנשים ש... אבל צריך לזכור שגם זה שהאפשרות שלך היא גם אנשים, בוא נקרא להם עסקנים שתומכים בך. ו... אבל יוסי יש לו, בוא נגיד ככה, הוא הרגיש שהוא אוטוטו מאמן נבחרת, וזה ברח לו. והוא לא, הוא לא תמיד אומר מי הם האנשים, אבל הוא אומר שעשו לו שם קטע, והוא היה אמור להיות מאמן נבחרת, ויכול להיות שבהמשך זה יגיע, אבל כרגע אני יכול להגיד לך שיוסי, באמת, אחרי זה גם הוא היה בבני יהודה, והקריירה שלו הלכה למקום רע,
וביתר
הצילה אותו.
אז יוסי היה בשלב מסוים נחשב, למועמד מספר אחד לנבחרת.
בדיוק, לדבר הבא.
כן, וזה אף לא מהידיים.
תראו, זה היה גם שהוא עשה באמת טעונות היפות, ואז באר שבע ושלב בתים, ובאמת זה היה נראה שאוטוטו יקבל את זה. אבל, אתה יודע, הרבה חשבו הרבה שהם אוטוטו מקבלים את הנבחרת.
נכון, בדיוק. גם קלינגר יכול להגיד את זה מתישהו...
נכון, נכון, אני חושב שאנחנו יכולים... אפילו גם רוני לוי הייתה לו...
גם רוני לוי, נכון.
הייתה תקופת זמן. אז בוא נגיד שהיו 4-5 במעמד הזה.
עוד מעט נשמע את מאמן הנבחרת, אבל אני רוצה לפני...
גם יוסי וגם מאמן הנבחרת דיברו היום בכל הזה.
לא, אבל הרעיונות המעניינים, זה אצל אופיר ויוסי ואצלנו אלון. אבל בוא נדבר על ביתה.
אני מפרגן לכולם, אבל אני יכול להגיד שאפשר לשים לב בכולם כמה יוסי, ואני שמעתי את זה באופן אישי, לא רק היום, כמה הוא מפרגן לאלון חזן וליוסי בניון, ולנבחרת, ולמה שהוא רואה, זאת אומרת, הוא לא יוסי נקי בעניין, אז הוא באמת, הוא גם רואה את זה נקי, הוא אומר, הנבחרת השנייה בטבעה, מבחינת יכולת, מבחינת מה שהיא מביאה למגרש, מבחינת איך שהיא רצה, איך שהיא אנרגטית, הוא אומר, עוד לפני תוצאות. ואני חושב שזה יפה, יפה לשמוע את זה.
אז אנחנו עוד רגע נשמע את אלון חזן, בוא רק נתמקד בעניין ביתר ויוסי, עם פתיחת העונה והציפיות אחרי הניצחון באשדוד.
תראו, בביתר ירושלים שנה שעברה עשתה פלייאוף תחתון וגביע ורף הציפיות עלה, כי שנה שעברה זה היה קיץ מרוצק והשנה זה נראה אחרת. הצליחה בסוף החלון להתחיל לחבר סגל ויש ציפיות לפלייאוף עליון ואם אפשר יהיה אחרי זה לעשות גם כרטיס לאירופה, אבל כרגע ביתר נבנית, צריך לזכור, כל השחקנים הגיעו רק עכשיו, דני אוצ'קו שכבר פתח באשדוד הוא מתאמן שבוע אחרי שהוא לא התאמן ממאי. סורו גם, הוא לא היה במסגרת. הוא התאמן בצד הרבה, אין לו משחקי אימון, ה-30 דקות הראשונות שלו במשחק אימון, היו אתמול נגד הנוער של ביתר. צריך להבין את זה, מיירון ג'ורג' ראינו שדקה 60 כבר רצה להתחלף.
הסך הכל יש אופטימיות ושביעות רצון. אופיר וואלה, אופיר סער, וואלה, המון תודה, שנה טובה.
שנה טובה, אופיר.
שנה טובה.
טוב, עכשיו אנחנו לנבחרת ישראל, אחרי 4 נקודות השבוע, הרבה אופטימיות, הרבה מצב רוח טוב. אלון חזן, מאמן נבחרת ישראל, מה שלומך?
ערב טוב.
ערב מצוין.
הוא שאל מה שלומך, ערב טוב זה מצוין, שלומך טוב.
ערב טוב.
אני, הערב שלי טוב, שלומי טוב, אתה חצביקה גם אתה.
השבוע שלך טוב, לא?
שלומי טוב.
ביחס לציפיות, בוא נגיד, אני לוקח אותך לשישי בערב, בקידוש הקבוע שלך, הציפיות, והיום, 6 ימים אחרי, זה מה שרצית?
בקידוש הציפיות הם 6 נקודות, אבל...
מחר זה קידוש של כל השנה.
כן, נכון, אבל תשמע, יש ציפיות ויש דברים שאתה רוצה להשיג, ותסתכל את הדברים ההפוכים, כי במשחק מול רומניה כולם לא נתנו לנו סיכוי, כולל כל הרומנים שחשבו שאנחנו באים לטייל נגדנו, ובסוף עשינו את אחד המשחקים הטובים שלנו בשנים האחרונות,
לא אחד הטובים, אני רואה את נבחרת ישראל קבוע, אני יותר זקן ממכם, כבר הרבה מאוד שנים, ובאמת, המחצית השנייה, לא ראיתי את נבחרת ישראל משחקת, עכשיו, רומניה, אנחנו יכולים להגיד שהיא לא בשיאה, היא עדיין נבחרת שאי אפשר לזלזל בה עם כל זה, ועשינו משחק מדהים, הכי טוב של הנבחרת, לפחות ב-10 שנים האחרונות.
תודה רבה. אבל אני באמת חושב שהשחקנים שם התעלו ליכולת אדירה, שאני יודע וכולנו יודעים שיש בהם את היכולת הזו, והם שיחקו באומץ, ולא היינו רחוקים מלהשיג 3 נקודות, ולהבדיל, במשחק מול קבוצה שבאה ומסתגרת, אתה רואה שהמשחק הולך ומסתיים, ואתה כנראה הולך להישאר נקודה אחת, אבל אתה מאמין עד הרגע האחרון. ואז בדקה 93, אתה עושה תחת 0, וזה מתאזן, הציפיות עם כל מה שקורה, אז 4 נקודות. אנחנו יכולים להיות מסופקים מכל מה שקרה ולהסתכל קדימה.
אז אני לוקח אותך למה שאתה אומר, שאתה בדקה ה-92 מרגיש שזה בורח מבחינת ניצחון, אבל אתה יודע, אני, מהזווית שלי, אני שידרתי במקביל את נבחרת אנגליה, וכל פעם שאלתי מה התוצאה, וכאילו הייתה לי תחושה שמתישהו יגידו לי שהנבחרת תפקיע. וזה איזה שינוי שקורה בשנים האחרונות, שאתה כאילו מצפה שמתישהו יגיע גול של הנבחרת, בדרך כלל זה מתישהו יגיע שער שוויון לחובת הנבחרת. איפה אתה מרגיש את השינוי הזה בחדר הלבשה?
אני מרגיש את זה לא בחדר הלבשה, אני מרגיש את זה כבר באימונים עם השחקנים, שאתה רואה שחקנים שבאמת באים, אתה רואה מה הם עושים, אתה רואה שהם מאמינים, לא אתה בא ואומר דברים והם עוברים ככה ליד האוזן. אתה משדר להם את האמונה שהנבחרת הזה יכולה לעשות דברים מיוחדים, כי יש באמת שחקנים ואנשים מיוחדים, ואני לא סתם, לא סתם אומר את המילה אנשים, כי אתה יודע, צביקה אימן שנים, או כשאני צפיתי בו בטלוויזיה, בהרצה, אתה לפעמים מביא שחקנים או ספורטאים, אבל אתה צריך שהם יהיו גם אנשים כדי להביא את הדברים שאתה רוצה כדי לעשות צעד קדימה. יש פה באמת ילדים טובים, מחוברים, מאוחדים, שהם מבינים שהדברים לא תלויים רק במי שמשחק מולם, אלא גם בהם בעצמם. וכשאתה מאמין בזה, אתה עושה את זה פעם אחת מול אלבניה, ואתה עושה את זה אחרי זה מול בלורוס, בבלורוס, ואתה עושה את זה פה, אתה מבין שיש לך את היכולת לעשות את הדברים האלה, והם מאמינים, וגם אני מאמין.
אז תראה, שהיכולת שלנו עד הרגע האחרון. אלון, כן. במקרה, היום הוכרז סופית שרמזי ספורי עוזב את הפועל באר שבע והולך לקבוצה הטורקית. וכולנו יודעים שחלק מהבעיות שהיו בבאר שבע, השש בזה היה רק כזה. זאת אומרת שרמזי ספורי תקרית ראשונה, תקרית שנייה. זאת אומרת, הוא מתנהג אחרת בנבחרת מאשר בבאר שבע?
אני, האמת שאני לא יודע אף פעם מה קורה בתוך חדרי החדרים של המועדונים שלהם. אני מקבל דיווחים על דברים חלילה כאלה ואחרים. רמזי ספורי וכל השחקנים האחרים יודעים שכדי להיות שחקן נבחרת ישראל, זה לא רק להראות את הכישורים שלך. זה לבוא ולעשות את הדברים בקבוצה שאתה נמצא, מחוץ לקבוצה, כשאתה רואה ביומיום שלך, כי אתה דמות שמייצגת משהו הרבה יותר גדול ממך ומהקבוצה שלך. היו תקריות כאלה ואחרות, ואני מסכים איתך, אבל אני חושב שאם אני שומע מרמזי, וגם מבאר שבע היה סוג של מיצוי בין הצדדים, והייתה מה ההתפרצות שלא הייתה, מבחינתנו הייתה חמורה, חיכינו גם לראות מה קורה עם באר שבע ורמזי, ברגע שפתרו את זה ברמה של המועדון, וחשבו שהוא יכול להמשיך, אז לא מנענו מרמזי להיות גם בסגל הנבחרת. רמזי שחקן חשוב לנבחרת, לא רק מבחינה מקצועית, הוא גם מבחינה חברתית מאוד מאוד מפרגן, מאוד מאוד מחובר לאנשים.
אבל לפעמים, לפעמים צריך לתת לשחקן אפשרות שנייה, כמו שעשיתם עם אבו פני, שהיה חלון אחד שלא הזמנתם אותו, וכולם שאלו שאלות, ועכשיו כן. בשני המשחקים, הוא קם מהספסל, והיה פנטסטי בשינוי.
נכון.
גם
נכון.
ברומניה, וגם השבוע מה, נגד בלרוס.
אני רוצה לומר לך משהו, קודם כל אני חייב לתקן אותך, נגד רומניה, הוא לא נכנס בסוף, רק התחמם.
לא נכנס?
לא, הוא לא נכנס, הוא התחמם, ואמרתי להכניס אותו, אבל לא נכנס, אבל אני חייב לומר לך דווקא בהקשר שאמרת עכשיו. הראשון שרץ מדגל הקרן כשהוא התחמם לחבק את אוסקר גלוך כשהוא הפקיע את השער, היה רמזי ספורי. היה רמזי ספורי. עכשיו רמזי ספורי, צביקה, זה שחקן שמשחק בעמדה של אוסקר. וכשהוא הראשון שרץ ומחבק את השחקן שמשחק בעמדה שלו, הוא יודע שהוא
הפקיע את השער. זה מצב בריא.
בדיוק, בדיוק. אתה אמרת את זה הכי טוב.
אז אני מחזיר אותך, או משאיר אותך רגע בעניין האמונה. לקחת אותך להשוואה, המתבקשת אפילו, מהנבחרת הכי מוכשרת שהייתה לנו. ולא, אתה לא יכול להגיד שלא היו שם אנשים טובים, כי זה אתה וחברים שלך.
אם הוא היה שם, אז בטח היו אנשים טובים.
כנראה, כנראה. אבל איפה ההבדל?
לא היה שם רביבו, ברקוביץ'.
היה דור נהדר, ואני מניח שאלון יעיד שהם גם אנשים טובים.
לגמרי.
אז מה ההבדל?
אתה צריך להבין, אנחנו היינו ממש בתחילת דרכנו שם באירופה. היינו שחקנים מצוינים, אבל הפערים היו ממש הרבה יותר גדולים ממה שקורה היום בכדורגל האירופי. ואנחנו היינו, אתה יודע, לא היינו
עדיין... במה היו הפערים אז? בכושר גופני? במהירות משחק? במה?
הפערים היו ברמת המשחק שאנחנו יכולים להפגין, בתדירות שלה, ברציפות. המשחקים היו הרבה יותר קרובים. הפערים בין הקבוצות הגדולות לבין הבינוניות ומטה היו ענקיים. יכולנו להפקיע את נבחרת צרפת כמו שניצחנו אותם 3-2, אבל ראית שזו הייתה הבלחה מסוימת. עדיין לא הצלחנו לסגור על הפער. בשנים האחרונות הפערים הצטמצמו, אבל הפערים הצטמצמו כשכל הדור הזהב הזה כבר פרש מכדורגל. כי אם היה עכשיו, אתה יודע, בגיל 19-20 כל השחקנים האלה, ומתקדמים עוד 7-8 שנים קדימה, בגיל 29-28, השחקנים האלה היו לוקחים אותנו לאחד המונדלים, או אחד היורואים בזה בוודאות.
אבל, אוקיי, אז זה לגבי זה, אבל יש גם את עניין הנבחרת הצעירה, הנבחרת הנוער, זה משפיע שיש שחקנים שהם כאילו מגיעים ממצב של אנחנו כל יכולים, עשינו כבר את זה, ניצחנו את ברזיל, ניצחנו את גרמניה, עברנו את גרמניה. אתה יודע, השחקנים שאומנם הם הילדים של הנבחרת, אבל כשהם מגיעים, אתה אולי מקבל איזה רוח גבית ווינרית כזו. יש לזה איזה משמעות? דווקא
כן, לירן, כן, בוודאי. שחקן שמשחק במסגרת ברמה כזו של מונדיאלית ויורו, ומשיג שם תוצאות מול שחקנים שהם ברמה אירופית בחירה, שחקנים, תקח את השחקנים שנבחרות נוער אפילו במדינות מסוימות, שחקנים בוגרים. ביורו שלא לדבר על שחקנים מהפרמייר ליג ועל ליגות אחרות, שחקנים האלה מבינים ומביאים הרבה ביטחון עצמי. עכשיו, יותר חשוב מהכל, זה לקחת את אותם שחקנים ולתת להם המשיכות לנבחרת הבוגרת. אם אתה לוקח אותם לנבחרת הבוגרת, זורק אותם למים, אז בוודאי שהם ימשיכו. אם תשאיר אותם שם, ותיתן להם עוד שנתיים, 3-4 להתבשל עם עצמם כדי להיות מוכנים, הזמן הזה הולך ומבזבז. אנחנו בעד לקחת שחקן צעיר, לראות שיש לו את הכישרון, לזמן אותו לנבחרת, וברגע שהוא מזומן לנבחרת, מבחינתנו הוא ראוי גם להרכב בכל רגע נתון, ואם יש את האפשרות להכניס אותו להרכב, הוא משחק.
עדיין, אבל הרגשת את הפער בין דור תורג'מן של נבחרת נוער ונבחרת צעירה, שלוקח על הגב שלו נבחרת, לבין חודש שלם שהוא לא פותח בקבוצה שלו, וזה שונה מנטלית, בראש, איך שאתה מגיע למשחק?
זה לא רק מנטלית, זה גם מקצועית. אני רוצה להגיד לך שבמשחקים שראינו אותו, גם ביורו וגם במונדיאליטו, כל 3 ימים הוא שיחק. זאת אומרת שאתה משחק, אתה עושה דברים טובים, אתה יודע איזה ביטחון יש לשחקן שיודע שעוד 3 ימים הוא עולה שהוא לדשא. וכשאתה לא משחק ומגיע למפגשי נבחרת אחת לחודש, אחת לחודשיים, ואם אתה לא משחק גם בקבוצה שלך, זה יוצר איזשהו נתק ברמה המקצועית. ואני עדיין, אני אומר לך בכנות, אני רואה דור תורג'מן כבר הרבה זמן, עוד לפני שהוא זמן לנבחרת הצעירה והיורו, ואני אמרתי שזה הולך להיות שחקן של הנבחרת הבוגרת, חיכינו רק להזדמנות הנכונה כדי לזמן אותו, יש לנו המון סבלנות אליו, הוא יקבל את ההזדמנויות, ואנחנו ניצור לו גם את ההזדמנויות על קר הדשא, ויכולת לראות את סטאב למקין שפתח מחצית ראשונה, אולי קצת מוסף, קצת מתרגש.
ברור.
ואת יודע, והכי קל לבוא לומר...
הרגליים היו כבדות, עד שהוא השתחרר.
הכי קל לבוא לומר, לא. עוד דעדנו אותו ותמכנו, בוא אנחנו מדברים על הילדים.
לא, אבל אני דווקא, אני לא מערר לרגע על סמכותך והחלטותיך. זה היה מעשה הגדול ואמיץ, לשים את דור תורג'מן בהרכב ברומניה. אז עברנו את עברת איתו את המשחק הראשון, הוא עבר, והנה עוד 3 ימים, אני הייתי מעלה אותו נגד בלרוסיה גם בהרכב. הכנסת אותו כמחליף, זה בסדר.
אני אגיד לך...
זה היה הצעד השני של אחרי, לתת לו את הביטחון.
נכון, אבל זה בדיוק העניין. לפעמים אתה רוצה לתת לביטחון לשחקן.
וגם וייסמן לא משחק בקבוצה שלו כל שבוע.
כן, אבל אני אגיד לך מה היה השיקול שלי. אני מדבר עכשיו כמאמן אל מאמן.
כן.
נתתי לו את ביטחון לפתוח במשחק, והרגשתי שלא הצלחנו, כי לא הצלחנו להכניס אותו יותר מדי מזדמנויות. ניסינו להכניס אותו, אבל המשחק שלנו היה משחק של אגפים פחות עליו כתחת המטרה. והרגשתי שאולי הוא בתחושה מסוימת, שהוא חושב אולי שהוא יחזב, אז ניסינו לתת לו קצת את יודעת מיכה, ולא יותר מדי, לפעמים אתה תומך יותר מדי, זה עוד יותר מוריד את הביטחון.
אבל גם במשחק פה עם בלרוס משחקים הרבה מהצדדים, יכול להיות שאוסקר צריך ללכת יותר לאמצע.
אז אני תכף
גם... הוא יותר מדי נצמד לסולומון, וגם רביבו שמה.
וזה שיטה...
לא, לא, וגם רביבו שמה, ויותר מדי שחקנים מקסופים שמה.
אבל זה לא חזן, זה פפ גוארדיולה עושה על זה קריירה, לשחק עם הדומיננטים בצד.
כן.
נכון, אבל אתה צודק. אבל רק להשלים לגבי תורג'מן, שון וייסמן נכנס ועשה עבודה שרצינו ממנו את הלחץ על הבלמים, 30 דקות עשה את זה בצורה טובה. ושון כשעושה את זה, אז אתה רוצה להפיק ממנו עוד קצת למשחק הבא.
גם לא צריך לתת ביטחון אם הוא לא משחק בקבוצה
שלו. אבל אני מסכים איתך לגבי דבר אחד, אני חושב שאנחנו יודעים לעשות את הפעולות האלה באגפים עם הרבה שחקנים, אני צריך לעשות את זה בתזמון טוב עם כולם, כדי לא להגיע למצב ששלושתנו עומדים בשטח קטן ולא מנצלים את האיכות של השחקנים.
לא, אבל הקטע הזה של גלוך וסולומון, ורביבו.
כי גם רביבו עכשיו קיבל ביטחון ומשחק להתקפה, זה היה שם בכמה פעמים מאוד צפוף, היה מרחק ביניהם לבין
אבל זה בכוונת מכוון. אתה רוצה שהם ישחקו יחד, לא?
אני חייב לתקן אתכם במשהו אחד, רק צביקה. ברומניה הם שלושתם שיחקו שמאלה, אבל הם עשו את זה בהתאמה, כי היה שטחים לבוא. הנבחרת הבלורוסית.
לא, כי רומניה כביכול שיחקה גם בשביל לנצח, היא לא עשתה בונקר כמו בלורוסית.
זה מה שאני אומר, אבל הנבחרת בלורוסית כאן 8-9 מאחורה, שגם ככה...
הם שיחקו הגנה אגב מצוינת.
כן. לזכותם יאמר מה שמגיע להם, מגיע להם.
לא, אבל אני מדבר עכשיו על גישה שלכם. אתם הולכים על צד שמאל כצד החזק, כדי לפרוץ משם?
לא, אנחנו רוצים שאני...
כשטסה היה בכושר טוב, קיבלת גם מצד ימין.
נכון, אבל גם במחצית הראשונה מול בלורוס, הדומיננטיות שלנו הייתה בעיקר דרך צד ימין, של דסה ויחזקאל. אבל אתה יודע, יש מומנטים שאתה מרגיש את השחקנים שחכמים, אתה הולך יותר לשם. ויש מומנט שאתה רואה שהשחקנים האחרים באים יותר לידי ביטוי, אתה הולך יותר לצד האחר.
יש שבועות שבהם אתה מרגיש ששחקן עשה קפיצה במעמד שלו, כי אני מרגיש שגלוך מאוד מתקרב לסולומון ברמה של הנבחרת עליי, אז עדיין סולומון הוא הכוכב, אבל אוסקר גלוך במשחק, קודם כל הפקיע מול רומניה, ואתה הרגשת במשחק מול בלרוש, הביטחון שלו כל כך גדול, שהוא רוצה לכבוש עוד, הוא לוקח את הכדור, הוא מכוון לשער, הוא מרגיש מאוד נוח.
אני שמח עם תחושות כאלה של שחקנים שלנו, המטרה היא לתת לכל שחקן, לא משנה באיזה גילו את התחושה הזאת כמו שאתה מתאר, אנחנו יכולים להעניק לו הכל, והוא צריך לקחת. אם אוסקר לוקח את זה ומתקדם עם זה על המתכנת ביטחון ואחריות ובגרות, למה לא?
לא, אבל אני מדבר איתך עכשיו על מה שאתה משדר להם, לסולומון וגלוך. אתם עכשיו משחקים, תסתכלו דוגמאות מפעם, איך שחקנים גדולים יכולים לשחק יחד על משבצת קטנה.
אני חייב לומר לך שגם סולומון וגם גלוך, הם ילדים פשוט מדהימים, אתה לא צריך לשדר להם שום דבר, הם באים, הם כל כך רוצים להצליח, הם כל כך אוהבים את הנבחרת והם מחויבים לנבחרת, אתה בא והם רק רוצים לעשות את השיתוף פעולה, זה יודע מה האיכות של האחר, והאחר יודע מה האיכות של השחקן לפניו, והם מביאים את זה לידי ביטוי בצורה טובה, אם זה במסירות עומק של אוסקר למהירות של מנור, ואם זה מנור שבורח הצידה ומרתק 2-3 שחקנים ומכניס את הכדור לאוסקר, שיעשה את הדריבל הרחבה, אני בלי שום ספק עם כישרון כזה, צריך לתת להם להתבטא בחלק העליון בצורה הכי חופשית שהם מרגישים, והם ימצאו את הדרך לשפר יותר ויותר את שיתוף הפעולה ביניהם.
החלון הבא הוא לדעתי קריטי. ואני יודע שזה לא הכל בידיים שלכם, לפחות לגבי השחקנים שבאים מהקבוצות הישראליות, יש למכבי חיפה ולמכבי תל אביב משחקים גם ביום חמישי וגם ביום ראשון, ואז אתם מקבלים את השחקנים ביום שני, האם אי אפשר לעשות משהו, או לדחות את המשחקים של שתי הקבוצות הישראליות, או לשנות את התאריך, שיהיה לכם עוד יום התאוששות והכנה, לפחות עם הישראלים. על הליגיונרים אין לכם שליטה.
אני מסכים איתך, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, אבל אנחנו מתחילת הדרך אמרנו שאנחנו אוהבים לעשות את הדברים בשיתוף פעולה עם הקבוצות.
ברור.
אנחנו רוצים שהקבוצות יצליחו, ואנחנו עכשיו באים הקרובים,
תטפלו בזה.
וכל מי שבדיוק ישבו עם הקבוצות, כדי לראות איך אנחנו עוזרים.
אם הם יסכימו טוב, אם לא יסכימו לא טוב, אין בעיה.
אם הם לא יסכימו, חד שלום.
לא, כי עובדה, למשל, שבמחזור ראשון, מכבי חיפה ביקשה לדחות את המשחק, ומכבי תל אביב לא דחתה את המשחק. אתה מבין?
כן, אבל זה, אתה יודע, אנחנו בגישה שלנו, איפה שאנחנו רואים שאנחנו בגישה שנבחרת, שפונים אלינו ויש לנו אפשרות לעזור לקבוצות, אנחנו עושים את זה בשמחה רבה. אבל אני מקווה שגם הקבוצות יבינו את המשמעות, ונמצא את הדרך המשותפת שלכולם יהיה טוב.
איפה אתה כרגע מרגיש נקודת התורפה שלנו אחרי שני המשחקים האלה?
נקודת התורפה? אולי במשחק מול בלרוס נתנו לכמה דקות מסוימות לבלרוסים להרגיש שהם יכולים קצת להיכנס לעניינים, ולתרגם קצת יותר את המצבים שאנחנו מגיעים אל השאר, להיות קצת יותר שקטים מול השאר, שאנחנו מגיעים להרבה זמנות.
מה אומרים נגיד לגלאזר אחרי משחק הזה? אתם מאוד מאמינים בו, וגם בצדק נותנים לו את תפודת השוער הראשון, אחרי משחק כזה, אתה יודע, הוא לא מרגיש את דניאל פרץ בעורף, כי דניאל לא משחק כרגע בקבוצה שלו, אבל אתה יודע, דניאל חזר אחרת מהקיץ הזה, איך אתם מתנהלים בסיטואציה הזו?
שכנר, תאמין לי שלא אמרתי לו כלום, אני עוד נכנסתי לחדר הלבשה במחצית, ושמעתי אותו בסוג של מיני התנצלות, אני זה עליי, באתי, תפסתי את השאר, אמרתי לו, אין דבר כזה, אני. יש פה רק אנחנו, כמו שאתה עכשיו יכול לקבל דבר כזה, בסיום משחק אנחנו יכולים לתפוס מישהו שהחמיץ שער ניצחון, מה שמתברר שכן היה ככה.
בחצי הראשון נגד בלרוסיה, נגד בלרוסיה הוציא שני גולים.
יש לנו שני שוערים אדירים, פשוט אדירים, אני לא חושב שיש שנים ארוכות ליד דבר כזה ששני שוערים ברמה כזו, ואנחנו נמצא את הדרך באמת לראות כל הזמן מי בכושר הטוב מביניהם כדי שיצחק.
בוא נדבר על הקריאות ששמעתם באמצע המשחק לגבי זהבי. הקטע הזה... מה? צעקו כשלא הפקענו שער.
אוקיי.
עזוב, אני לוקח אותך מעבר לסיטואציה. סתם, אני מניח שראית את השיחה שלי איתו על הנבחרת. ואולי לא, אבל אני הרגשתי מהרעיון...
כל מה שאתה עושה אני רואה, אז אל תגיד
אולי. אז נהדר, נהדר. ואתה יודע, אם אתה כבר אומר את זה, אתה יודע כמה שאני בעדך. אז אני שואל, אתה ראית כמה הוא רוצה לחזור? אתה ראית כמה בא לו להיות בנבחרת?
סתם... איראן, אתה מכיר אותי, אני לא... אתה רואה שאני, מה שאתה שואל, אני עונה, אני לא מתבייש מכלום. אני אומר לך בכנות מלאה. ניסינו 1,001 דברים. היו אנשים שניסינו עוד הפעם ועוד הפעם. ברגע שזה כבר, אתה רואה שאתה תוכן מים, אנחנו באמת, באמת מתרכזים במי שנמצא איתנו. אני אומר לך בכנות מלאה, יכולתי להגיד מההתחלה, אם לא רציתי אותו, אנחנו מקצועית לא רוצים אותו, כך לא רוצים אותו, אבל באמת שזה לא היה כך. עשינו הכל כדי לתת, לא הסתדר, אנחנו חייבים לתת לאלה שנמצאים איתנו ורוצים להיות איתנו. מי שרצה ומי שרוצה תמיד באותו הזמן, יכול היה לבוא ולמצוא את הדרך. לא מצאנו את הדרך, חייבים להסתכל קדימה, אנחנו לא יכולים להסתכל אחורה ולראות מה אם ומה לא, רק על מי שכן יכול להיות איתנו. ויש לנו 4 חלוצים שאני בטוח שיעשו את הכל, כדי לקחת אותנו הכי רחוק.
אבל...
ולגבי הקריאות אני חייב לומר לך משהו, כן. שאלו אותי כבר לגבי זה. אמרו לי, אתה לא מתחרט כששמעת את הקריאות, אולי זה לא גרם לך לחשוב שעשית טעות. אני אומר לך עוד הפעם. קראו לאבו פני בטדי, מה הייתי צריך לעשות באותו יום? לבוא להגיד, רגע, קוראים לו ככה וככה, אז אני צריך להוציא אותו מהנבחרת, וקראו בזמנו להצילי. זה קורה בהתאם לאותו אינטרס. לערן זהבי בעצמו, וזה חמור מאוד בעיניי, שרקו בוז בחיפה, כשקפטן נבחרת עם סרט על היד, שרקו לו בוז, שזה מביש בעיניי. אתה מבין? אז זה לפי אינטרס כזה או אחר, אנחנו חייבים לראות, רק אם אני קם ואני עושה את הפעולות שלי ביושרה, ובאמת ובדרך. אם אני לא אעשה את זה, אז אני צריך להיות משפע
מהכל. אבל הנה, אפרופו יושרה, שוב, עם עצמכם, תשמע, יש מצבים, וזה קרה בקבוצות הכי גדולות, אתה יודע, כשנימני היה כבר גדול על החדר הלבשה במכבי תל אביב לקראת סוף הקריירה, כנ"ל קטן במכבי חיפה, יכול להיות שבאמת זה לא מתאים, זאת אומרת, מקצועית, אתם מרגישים שזהבי כבר לא מתחבר לצעירים האלה.
תקשיב, אבל לקחו את זה כבר להרבה מקומות. בוא נקח את זה לנקודה הפתיחה, עכשיו זה כבר סיטואציה אחרת, עכשיו יש פה שחקנים צעירים, שעולים, מקבלים את הבמה, אנחנו...
לא, זה ברור, אלון, נכון, אז למה לא לומר בסיטואציה הזו, אתם יודעים, כרגע, עזבו מה שהיה, כרגע, ערן זהבי, כבר פחות בתוכניות שלנו, אנחנו בונים נבחרת חדשה, פשוט להגיד את זה, ולהזיז הצידה את סוגיית החדר.
אבל אמרתי לך, שבסיטואציה שנוצרה, הדבר הכי לא בריא לנבחרת ישראל זה לקראת כל התמודדות שמתעסקים באפשרות של מי שלא רוצה לבוא או מי לא היה. צריך להתעסק במי שאיתנו, ומי שאיתנו עושה הכל כדי שנצליח, ואנחנו מתעסקים רק בהם. שים לב שאני באמת כמעט ולא מתייחס לסיטואציה הזו. אני משתדל לתת לשחקנים שרצים איתנו לאורך כל הדרך את כל הביטחון שאני מאמין בהם, שאנחנו נותנים להם את כל הגב להצליח, ואם הם יצליחו לעשות את זה בעזרת השם, נעשה את זה כולנו ביחד.
אבל הוא...
אני לא מתעסק בדברים האלה, אבל השאלות האלה עולות כל הזמן.
אני מה לעשות? נכון. לא, אני אומר, אבל הוא... בסיטואציה מסוימת יכול להגיד, אני מוותר על כל העקרונות שלי, ואני מת לחזור לנבחרת, קחו אותי.
לירן, הסיטואציה הזאת הייתה צריכה להיות כבר מזמן, ואני אומר לך, יצרנו 1,001 הזדמנויות כאלה.
באמת, וכן. אז הדלת נסגרה.
ועכשיו אנחנו כבר בדרך שאנחנו צריכים לתת את האמון שלנו ואת הביטחון, לשחקנים שבאו, התיישרו עם הדרך ורוצים...
אגב, אלון, זה גם בסדר להגיד, הדלת נסגרה, אנחנו קדימה, עם פנים קדימה, אבל...
אני לא סוגר דלתות ולא פותר דלתות, תבוא אליי הבית, תראה שאפילו אין לי מפתח, הבית שלי תמיד פתוח לאנשים שבאים.
נדע, אז תגיד איפה...
אבל אתה יודע את זה טוב מאוד, אתה יודע את זה יותר בכולם, אז אל תבלבל את המוח. אבל אני לא סוגר ולא פותח, אני מתעסק במה שיש לי, ויש לי שחקנים שעובדים קשה לבוא, לתמוך ולהיות בנבחרת, ואני צריך לתת להם את כל הכבוד הזה.
אתה אחרי השבוע הזה מרגיש שאתם טובים יותר, או עם סיכויים טובים יותר, מאשר לפני השבוע הזה?
אתה יודע, לפני 3 חודשים, 4 חודשים, היינו אחרי תיקו בהפסד לשוויץ, כתבו טורים, כל אחד התחרה בשני, מי יכול להשמיץ יותר. ואני לא התרגשתי, ביקשתי לשחקנים שלי לא להתרגש. לבלוע ולהמשיך להאמין בעצמם. כתבו שאנחנו לא יכולים לנצח קבוצת ילדים, אני לא יודע מה. אני לא מתרגש עכשיו ולא עולה לגגות משמחה ואושר אחרי התוצאות והיכולת עכשיו, כי אני יודע שזה היכולת של הקבוצה של השחקנים שלי שהם יודעים להציג. המטרה שלנו היא לבוא מול שוויץ, להמשיך לשחק כדורגל כזה התקפי, מול יריבה טובה, מול יריבה חזקה, ולנסות לעשות עוד 3 נקודות בדרך שלנו קדימה.
תשמע, כל חלון אתה קודם כל הוא מתפלל שלא יהיו פצועים ושהוא יוכל להעביר.
זה הדבר הראשון שאני עושה, אתה לא תאמין עד כמה צריקה.
את ההרכב שהוא פחות או יותר ריץ.
הנה, הבדה, הבדה עכשיו שלושה חודשים בחוץ.
הבעיה היא שזה לא קיץ, יש לך את הנבחרת חודש וחצי. הוא מקבל אותה לחמישה ימים, הם הולכים כל אחד, מתפזרים בכל העולם, ואתה לא יודע מי מגיע וכמה, גם תוך כדי המחנה אימון שני שחקנים נפצעו. אז זה אחד. רגע,
חמישה ימים ושישה ימים זה פריבילגיה גדולה.
נכון, נכון.
אתה לקחת עקרונות מהקשיחות של צביקה לאימונים?
אני אוהב ללמוד מכל אחד. אני חושב שכל בעל מקצוע ברמה הגבוהה, אתה לא צריך לחכות אף אחד, אבל אתה צריך לראות מה טוב בו, ולדעת איך אתה משלב את זה בתוך עצמך.
ואחר כך היום...
וצביקה הוא איש ספורט ואיש אימון ברמות הכי גבוהות של הספורט הישראלי. ולא צריך להתבייש ללמוד מצליקה.
ועכשיו היום, הסקאוטינג וההתכוננות לקבוצות אחרות, הוא מצד אחד יותר קל, כי יש לך את כל האינפורמציה שרק אי אפשר להחביא יותר, פעם לא היה לך להשיג משחקים של יריבות, ומצד שני, כולם יודעים הכל על כולם. אז כולם יודעים שצריך לסגור את סולומון, אלון יודע את מי צריך לסגור בשוויץ, ואת מי צריך לסגור ברומניה, וצטרה וצטרה, אבל אין לו מספיק ימי עבודה. אבל לכולם אין מספיק ימי עבודה.
וגם המגבלה הזאת גם גורמת לנו לא להתחיל לעשות פה איזושהי טיילת בנבחרת. כל מהכינוס להביא עוד שחקנים ועוד שחקנים.
לא לבזבז זמן על תאום.
בדיוק, אין לך מספיק זמן כדי לחבר את הדברים האלה. אלה הם נקודתיים, אז אתה יכול לעשות, אבל הגרעין והשלד חייב להיות יציב חזק, כי הוא כבר יודע מה אנחנו רוצים. אנחנו לא רוצים לעצור פה איזשהו מצב שכבר כל פעם 4-5 שחקנים, זה עושה טלטלה גדולה מזה.
מבט למשחק הבא, שוויץ. אתה מכוון לניצחון? זאת אומרת, אתה יכול להעלות לך גם בהפסד?
עכשיו אמרתי לך. אמרתי לך, אני רוצה שהשחקנים שלי באמת יאמינו בכל משחק שהם יכולים לנצח. שלא יתעסקו מהפחד בהפסד. אנחנו צריכים לעלות, נבחרת שווייץ נבחרת אדירה, אבל גם לה יש נקודות טובה שגם ראינו בטורניר הזה. היא נבחרת שניצחה אותנו ויכולה לנצח אותנו בכל משחק. אבל אני רוצה שהשחקנים כולם יאמינו שפה בבית, מול 30,000 צופים בעזרת השם, אנחנו נעלה לקר הדשא, ונחשוב רק על דבר אחד, איך אנחנו יכולים לנצח. אף אחד לא יכניס לראש שלו פחד מהפסד.
מה הרגע הכי משמח שהיה לך השנה?
השנה?
כן.
אני יכול להתחרות בזה שום דבר. אני חיתנתי את הבת שלי לפני שבועיים, הבחורה. שום דבר לא יכול להתחרות בזה.
זה נכון, זה מעבר להכל.
מזל טוב.
רגע.
מזל טוב, קודם כל.
רגע.
קודם כל, מזל טוב על הניסויים של הבת, אנחנו ממשיכים.
ורגע, מה זה מזל טוב? אתה יודע איזה תאריך היום? מה התאריך היום?
מזל טוב לאלון.
14 לתשיעי.
אלון חוגג היום.
היום אני
56. אז אלון, קודם כל, שיהיה המון מזל טוב.
תודה רבה.
ואיפה אתה מחר בחג?
משפחה, כרגיל.
עכשיו אני ארשום את זה, כי 12 לתשיעי זה יום הולדת של אשתי, ואסור לי חזר חלילה לשכוח את זה.
מזל בתולה, זה מזל.
אני ידע שלאלון 14 לתשיעי.
אם היית אומר לנו שב-12 לתשיעי, זה אומר ששתך היינו מזיזים את המשחק ביום אחד, לא להפריע
לך. יפה. אני מאחל לך שביום הולדת הבא, אנחנו נדבר על הזיכרונות מהיורו.
תודה.
אז זהו, שיהיה המון המון בהצלחה, גם בשוויץ.
אלון, קודם כל שנה טובה, בריאות, ותמשיך להצליח, נדבר.
תודה. חג שמח. תודה רבה, חג שמח.
חזרנו, שרון מימר, מאמן בני ריינה, מה העניינים?
אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
טוב, בסך הכל אתה יכול להיות מרוצה מפתיחת העונה, לא?
כן, ספק, פתחנו נגד שתי קבוצות מאוד חזקות, יש לנו גם מכבי תל אביב עכשיו, ככה שזאת הגרלה די קשה, יכולנו להיות במקום הרבה יותר גרוע מפתחים נמצאים עכשיו.
אז בואו ננתח רגע את ההבדלים, העונה שעברה, שבה זו בעצם עונת הבחורה של בני ריינה, השנה יש ציפיות ליותר מזה, או שגם הבטחת להנהלה שתשאיר אותם בליגה ותו לא?
קודם כל לא הבטחתי, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה, אנחנו מדברים על זה שקודם כל הבסיס של המטרות הוא להישאר בליגה, מעבר לזה יש קבוצה טובה, אנחנו מבינים באמת קבוצה טובה, אם נצליח להביא עוד שחקן או שניים שאנחנו צריכים כדי להעמיק את הקבוצה, אז יש קבוצה שלטעמי יכולה גם לעשות מעבר להישארות בליגה, אבל עוד פעם, זה עושים על המגרש, לא בדיבורים.
שרון, יש לך שחקנים שהלכו לנבחרות? לא, אתה
משנה. לא.
עכשיו יש לי שאלה. התחלת את הליגה, היה לך פה חוסר, שם חוסר, צאת שתי תוצאות טובות, עכשיו יש שבועיים, היה שבועיים הפסקה במשחקים, מה, העלית את רמת האימונים, הורדת, נתת לנוח, העלית ווליום, איך אתה בא אחרי הפגרה הזאת? כי יש קבוצות שסבלו מזה שהשחקנים שלהם הלכו לנבחרות.
כן, האמת שאנחנו, הייתי רוצה שילכו לנבחרות, יש לנו אומנם את גד עמוס שהוא בסגל המורחב, אבל כל השאר לא בנבחרות. האמת שבאה לנו שבועיים בין המשחקים, בשבוע הראשון ככה הזמנו את כולם, נתנו מנוחה למי שצריך והוספנו בצורה אינדיבידואלית. עכשיו חזרנו השבוע הזה לשני מעגלים. כן, חזרנו לשני מעגלים. המעגל הראשון באמת עשינו עומס של אימונים מבחינה פיזית, נגענו יותר בקטע הפיזי, כדי להחזיר את כולם לעניינים. ועכשיו במעגל השני יותר הכנה טקטית לכיוון המשחק נגד מכבי תל אביב.
שזו פתיחה, אתה יודע, אני לא יודע מה המאמן של קבוצת, קבוצה כמוכם, שאתם מיועדים לתחתית, מדברים עליכם, כאחת מהקבוצות הקטנות של הליגה, לפתוח מול קבוצות גדולות, באר שבע, גם נתניה, בוא נגיד קבוצת אמצע ומכבי תל אביב, זה, אתה אומר, אני רוצה להתחיל ככה, או שזה נפל עליך, עזוב שזה, זו ההגרלה, אבל מה מעדיף?
קודם כל זה לא בדיוק בחירה,
ברור, אני אומר, אבל כשאתה יוצא מהמשחקים האלה טוב, אז זה עוד יותר ביטחון.
לא, בדיוק, אז אתה יודע, זה יכול ללכת לשני הכיוונים, מצד אחד זה יכול לרסק אותך שלושה משחקים, להתחיל בשלושה הפסדים, יחד שערים, כמו שקורה לקבוצות אחרות, שקרה להם בתחילת השנה, זה יכול להיכנס לסוג של סחרור שאתה יכול גם לא לצאת ממנו. מצד שני, כמו שקרה לנו, כן נותנו נקודות, כן הצלחנו להראות שאנחנו עומדים מולם, ולא איזה קבוצה שנחותה מסתגרת ומנסה לגנוב, אלא באמת בהרבה דקות מהמשחק היינו טובים, וזה נתן לנו ביטחון בקבוצה, וזה תצטרך למנס בהמשך.
איך אתה רואה, נכון שזה התחלה, והפגרה הזאת היא נתנה לכל אחד לסדר נשימה ולהמשיך, הליגה יותר טובה משנה שעברה, פחות טובה משנה שעברה, יותר צמודה ושוויונית, פחות צמודה ושוויונית, יש איזה שהם קבוצות שאתה רואה שעשו חיזוק גדול, יש קבוצות שנחלשו, ברור שאף אחד, אף אחד לא יודע מה קורה לסכנין נגיד עם הפציעה של בירם קיאל, אף אחד לא יודע איך זה ישפיע.
אני חושב שלא סכנין, אני חושב שחוץ משלושת הגדולות, שבאמת זה פערים עצומים תקציביים וגם תנאים, שהם באמת ביתרון על, על שאר הקבוצות, כל שאר הקבוצות יש להם את היתרונות שלהם, יש פערים תקציביים, אבל זה לא ברמה שאי אפשר לבטל אותם על המגרש, וזה הוכח כבר במגרש, ויש הרבה תוצאות טקו בגלל השוויוניות הזאת. אני חושב שהעונה הזאת תהיה די דומה לעונה שעברה, שהמון תוצאות טקו והמון משחקים שוויוניים, חוץ כמובן משלושת הקבוצות הגדולות שיש להם עיקרון.
הביאו זרים יותר טובים, הביאו זרים פחות טובים, אתה רואה איזה זר ש... אני מאוד התרשמתי מהחלוץ של ביתר ירושלים, ראיתי אותו, הוא שיחק משחק ראשון נגד אשדוד, אני, אז זה נכון.
האמת, האמת, ביקש, אני לא כל כך התעמקתי בקבוצות אחרות, תודה, אני מתעסק בקבוצה
לא, שלי. לא, אז זה נכון, גם אני תמיד מתעסק בקבוצה שלי, אבל אני אוהב מאוד ללמוד את הקבוצות האחרות, כי אני אוהב לבוא ללמוד, לכל כן. משחק שאני מוכן נגד הקבוצה השנייה. אני רואה את כל המשחקים בשביל לבוא, מאז שעוד היה ריגול לא כמו היום שהכל יש לך, אני רוצה להיות...
לעמוד בשיחים.
הולך לעמוד בשיחים, כן.
אז היום זה יותר קל. נכון. אני כמוך כמוני, אנחנו מתכוננים עד לפרט האחרון של הקבוצה היריבה, כדי באמת לדעת מה היתרונות שלהם ואיפה החסרונות שלהם. אבל כרגע אנחנו סגרנו בסך הכל נגד שתי קבוצות, ואת אותו אנחנו לא מחשיבים, כי זה באמת לא היה שם באמת הסגלים ולא היה משחקים אמיתיים. ככל שיעבור הזמן באמת, אז נראה את הקבוצות, נראה עוד משחקים, ונראה לאורך זמן, אנחנו לא יכולים לתת לקבוצה, אתה יודע, ציון או חוות דעת על סמך משחק או שניים, כי זה צריך למדוד לאורך זמן.
אבל אתה יודע, כל חודש פתאום יש פגרה שבועיים. הנה, בעוד באוקטובר עוד פעם פגרת נבחרת. זה יכול לפעמים לתת לך אתנחת הטובה, ולפעמים זה יכול לעצור לך תנופה.
גם שבוע, גם שבוע הפסקה זה מומנטום שנעצר.
זה יותר משבוע, זה יוצא 10 ימים לקבוצה.
לא, זה שבועיים במקום שבוע.
כן, אז לפעמים, אם אתה מנצח, שיחקת בשבת, היית טוב, אתה רוצה כבר מהר שיבוא המשחק הבא.
כן, בעיקר אלה שלא משחקים.
אני מסכים, כל דבר שמזיז אותך במסלול, יכול או לשרת אותך או לפגוע בך, ואין פה בכלל ספק.
אתה יודע, הידיעה שאחמד עבד הולך ללאומית, קודם כל, זה עצוב ששחקן בעצם יורד מליגה בחירה יותר לליגה נמוכה, זה אומר שהמאמן כבר לא חושב שהוא מתאים לליגה הזו.
אתה לא חייב לבוא מהכיוון הזה, אחמד איתנו כבר מעונה שעברה, תרם את חלקו לרנה ועזר לנו מאוד בעונה שעברה, גם השנה הוא התחיל טוב, השנה בנינו את הקבוצה כשיש זרים על התפקיד שאחמד משחק, זו תחרות הרבה יותר גדולה, לפעמים שחקן מחליט שהוא פחות בנוי עכשיו למלחמות, אלא ללכת להוביל קבוצה, וזה מה שאחמד בחר, ואנחנו מכבדים אותו.
זהו, כי זה שחקן, קודם כל עם הרבה ניסיון, ואנחנו זוכרים שחקן מוכשר, אמנם רק הופעה אחת מנבחרת ישראל, אבל זה יחזב אותך ככה שאתה לא יכול להשתמש בו באמת, שחקן מוכשר כזה עם ניסיון?
לא, פעם, אחמד עבד לא הלך כי אמרנו לו ללכת, נותרה סיטואציה שנהיה באמת עומק בתפקידים שלו, ונהיה תחרות גדולה, הוא שירה קצת פחות במשחקים, שני משחקים האחרונים, ואחמד קיבל החלטה שהוא רוצה לשחק יותר, וזה זכותו, הוא לא מחזיקים בכוח אף אחד, ורק מאחלים לו בהצלחה.
טוב, אז ביום ראשון מכבי תל אביב, בוא נגיד שאתה בונה על המשך הרצף של האחת-אחת, של הטקו, זה נהדר, לא? בא לך עוד אחד כזה.
אין ספק, מכבי תל אביב זה משחק אולי הכי קשה בתקופה הזאת בבלומפילד, כי הם בכושר מצוין, ראינו אותם גם בליגה וגם את השחקנים ששיחקו בנבחרת, באמת צריך להגיד מילה טובה לנבחרת, זה הישג מדהים, ואנחנו חכים, מצפים ומאחלים שימשיכו ככה ונחל להם בהצלחה.
שמעת את אלון חזן אצלנו קודם?
לא, האמת שלא.
אוקיי.
מגיע להם באמת שפו גדול, אני מכיר את אלון וגם את יוסי, ואנחנו מאחוריהם באמת בכל הכוח, ואני מקווה שזה ימשיך המסע הזה.
אני מוכרח לעצור אותך, בן שרף עשה עכשיו דנקינג במשחק ראשון של ליגה טווינר נגד הפועל חיפה, מדהים, מדהים, מדהים.
יפה, מימר, אתה הבאת, עשית משהו שצביקה עשה לפני 30 שנה, הבאת לארץ שחקן בשם ורגס. ספר לנו עליו. אז
באותה רמה, אני זוכר, הוא היה מצוין.
אוי, הוא היה שחקן אדיר.
אני מקווה שייתן את אותה יכולת.
נכון, אבל זהו, פרדי ורגס סוגר לך את הסגל?
לא, יש לך שישה זרים כבר?
הוא היה שישי, כן, הוא היה סגר הזר השישי.
טוב, שרון מימר.
יש לך בהצלחה, שנה טובה.
חג שמח. תודה רבה
חברים, שנה טובה, חג שמח.
תודה. אור שקדי, וואלה, מה העניינים?
מה קורה חברים?
שמעת אותי?
שמעתי, שמעתי. מה, צביקה פה משדר דנקים בלי הפסקה?
תקשיב, עוד שאלו אותי על הקו, אמרו שאתה מרים את היד וחוגג, אז...
לא, זה היה... קודם כל, אני לא ידעתי שאם הוא... הוא לא עלה בחמישייה, אבל אני לא ידעתי שהוא שחק,
הוא לא היה מוצחק, הוא נקע את הקרסול.
הוא נקע את הקרסול.
כן, שלשום.
והוא נכנס, וכדור ראשון לא הלך לו, אבל עכשיו הדנק הזה מול כל זה, שמע.
תשמע, צביקה, לא מדובר פה בכישרון מאוד, מאוד, מאוד גדול.
אני כבר מכיר אותו 5 שנים, אני מת עליו, אבל לא בגלל... הוא לא קרוב משפחה שלי, זה אותו...
לא, ברור, ברור, ברור. אנחנו מחזיקים את בעוד שכל כישרון.
כן.
יעשה עונה טובה, באמת, שמתחילים את השנה, ושכולם יצליחו, ושיהיה אחר כדור קצת.
כן.
טוב, אז גביע ווינרסל יוצא לדרך, הפועל חיפה פוגשת את קריית אתא, ממש בשעה הזו בני הרצליה ומכבי עירוני רמת גן משחקות, המנצחת שם תפגוש את הפועל תל אביב ברבע הגמר.
כן, ממה שאני יודע אגב, איזשהו תחום קטן, רמת גן בלי טוקוטו, לא מוצחק, כמו שזה בדיקה, הוא נפצע קלות, והרצליה בלי רג'י לינץ' אחד מהחמישה זרים שלהם, גם סנדי כהן היה בשביל בספק.
סנדי כהן על המגרש.
על המגרש, אז סנדי כהן הזאת כן משחק, אבל טופוטו ולינץ' לא אמורים לשחק. יש חיתורים, גם הפועל חיפה עם 3 זרים, הזר שלהם רק נחת כמו לרביעי.
כן. בסדר,
זה... זה הכנות, וגם זה קבוצות שמתכוננות יותר מאוחר ויותר לאט, זה התוצאות.
כן, הם לא צריכות לשחק באירופה. ולא, הרצליה כן.
השמינית גמר... הם בשני ושלישי, ואנחנו מושכים את גביע ווינר עד הראשון לאוקטובר, אז הגמר.
כן, כן.
כן, המנצחת בין הפועל חיפה לקריית אתא פוגשת את מכבי תל אביב ברבע הגמר...
ב-26
בספטמבר.
כן.
למה כל כך...
מה?
בגלל כאילו אחד לפני כיפור, אחד אחרי, רגע.
קודם כל יש את הבעיות עם התאריכים, וזה בסדר, הכל זה עד התחלת הליגה.
26 זה
יום
שלישי.
נכון, זה בדיוק אחרי כיפור.
כן.
זה מכבי תל אביב מול המנצחת כאן, אולי קצת רואים עכשיו את בני הרצליה מול מכבי רמת גן, יצא לדרך המשחק הזה, איך בני הרצליה נערכת לעונה הזו?
תראה, יש שם המון שינויים, אחרי שהעונה בגבילחות הגביע, אז הם שמרו על הרבה מהסגל השנה, הם שמרו על שלושה שחקנים, על רוברט קרטר וקריס בר בזרים ועל סנדי כהן, שינו המון.
סנדי כהן הוא לא זר, אבל בסדר.
לא, אני אומר, בזרים וסנדי כהן, ושינו המון, הרבה חבר'ה מלאומית, מאוד 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 מעניין לראות את איתן בורג,
שיחק עם בן שרף בנתניה.
כן, שחקן מאוד מוכשר בהתקפית, יהיה מאוד לראות, מעניין לראות תחת דן שמיר, זרים, כמו שדן שמיר והקוניס אוהבים, עם מוניטין טוב, גם ג'סטין, טוב, עם שמות, שחקנים שהיו, היו אמורים להיות במקום אחר, גם ג'סטין סיימון, שהיה אחד השחקנים הכי טובים באוסטרליה, וגם ריין בוטרייט שלפני 3-4 שנים, דיברו עליו בהקשר של יורוליג.
כן.
וזה לא כל כך הצליח.
לא הגיע לזה, כן.
לא הגיע לזה. הכזב. וכמובן קריס באב שממשיך קפטן. רציתי את תקבוצה טובה. היא אמורה להפוך את הסיבוב הזה ביורופקאפ ולהגיע לבתים.
תגיד לי, אמרת שהפועל חיפה, היה נדמה לי שהם האחרונים שהביאו זר שהגיע אתמול. כולם גמרו עם זרים? הביאו את כל הזרים?
לא, יש שלושה זרים, גליל הביאו שלושה זרים.
כן, כן, כן.
לא מוצאים את הרביעי בינתיים. כמובן שתי קבוצות שיש פחות כסף. קצת קשה יותר, למרות שאפולה הביאו את עכשיו שלושה זרים.
טובים. כן, עכשיו שאלה מה אם הם יצליחו עם הרביעי.
כן, מוניטין טוב, ופחות היו מאוד מאוד סבלניים בהרבעה של הזרים. ואולי זה ישתלם להם. ראו מה קירת את עשו שנה לפני זה, שהביאו חבר'ה מנוסים וזה ישתלם.
כן.
הם הלכו על אותו קונספט.
כן,
טוב, מכבי תל אביב תשחק מחר במשחק הכנה ראשון נגד פנרבחצ'ה.
כן, שני, ניתחו את חולון כבר, משחק הכנה ראשון בקבוצה מאירופה, טורניר רודוס, גם פנתנייקוס משתתפת בטורניר הזה, מכבי תפגוש את פנתנייקוס ביום ראשון.
פנתנייקוס מול רודוס, כבר...
כן.
זה של רודוס בנו, אתה מכיר את רודוס?
לא, 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 הטורניר הכנה הוא ברודוס.
הטורניר הכנה הוא ברודוס.
אוקיי, אז לרודוס אין קבוצה.
יש, אבל היא לא ברמה הזאת.
היא לא משתתפת.
היא קבוצה, היא בליגה היוונית. לא, היא בליגה היוונית.
הראשונה.
הראשונה, כן.
אבל בכל מקרה, מכבי מחר נגד פנרבחצ'ה, פנרבחצ'ה שעדיין עושה כל מיני קצת שינויים, כי נפצע להם נטו הברזילאי שם באליפות העולם.
ואז היא משאירה את קלטס, שרצה להיפטר ממנו.
כן, בינתיים, אני הבנתי שיש את ז'אגרס, הלטבי, שאמור לחתום שם, אבל איך הוא שאל, שם איזשהו סיפור.
אני לא מבין למה הוא שאל, אבל לא חשוב.
ובכל מקרה, אנחנו מסתכלים, פנרבחצ'ה בזווית שלנו, כמובן, ים הדר, גם היה נראה טוב, אבל במשחק ההכנה הראשון.
כן.
ואנחנו מאוד רוצים פה להצליח.
תראה, פנרבחצ'ה בלחץ, מצד אחד, מצד שני השקיע הרבה כסף, מצד שלישי... מה? כן, כי שהיה להם שנתיים לא טובות בשנה שעברה, ופנרבחצ'ה עוד בוישה בסדרת הגמר בבית, בליגה, ואיתודיס בלחץ, כי גם ביוון הוא היה לו קיץ לא טוב, וכנראה הוא מאבד את הג'וב בנבחרת, והוא צריך להילחם על המעמד שלו, אין, אתה יודע, חוץ מזה ליקו, כולם לא במצב של...
פחות מהאחד שיש לפנרבחצ'ה זה כישלון.
כן, בוא נראה, בוא נראה. רגע, השאלה מה קורה במכבי, גם כן, נראה מחר, הכל דיבורים בינתיים.
תראה, מכבי יש לה יתרון, מדברים על זה גם. הליבה של הקבוצה המשיכה. אז לפחות לשלב ההתחלתי, ההכנה, פתיחת העונה, זה אמור, זה תן לך איזשהו יתרון.
כן.
על פני קבוצה זה ככה, שבוא נתתן לגמרי מחדש.
כן, באיזשהו שלב זה... זה מתיישר, אבל למשל, כמו שאתה אומר...
זה היה
כבטוריה, כן? לא, קודם כל, למכבי לא היה לה... היא לא הפסידה שחקנים בהכנה ששיחקו באליפות העולם, גם שלא היו איתה, וגם שיכלו חזר גם להתעייף, וגם...
הם בסגל הזה מתאמנים כבר שלושה שבועות.
בדיוק. עכשיו אתה רואה שבכל הקבוצות באירופה, כל אחד נוהג אחרת עם השחקנים ששיחקו באליפות העולם, מתי חוזרים, איך חוזרים, כי אתה לא יודע באמת כמה זמן לתת להם חופש כדי שלא ייצאו לגמרי, וכמה, וגם לפי הרצון של השחקנים. ודבר שני, למשל, פרטיזן ששחקו משחק ראשון באירופה נגד מכבי, שני הזרים החדשים, דוזייר וקמינסקי, אני ראיתי אותם במשחק עם הפועל ירושלים, הם לא כל כך מצאו את עצמם.
משחק שני. כן, אבל גם פרטיזן, היו בלי זה 4-5
שחקנים. לא, לא, אבל אני אדבר דווקא על שניהם. משחק שני, אתמול הם נכנסו להלם ממה שהיה בבלגרד, ששיחקו שם בחוץ, ובואו נראה איך הם, עד שיגיעו בשלישי לאוקטובר, בחמישי לאוקטובר ליד אליהו.
זה מאוד מעניין. אני אגיד מילה אחת, מכבי בשנה שעברה, גם היו לו פציעות בהכנה, וגם לורנזו בראון הגיע ממש שבוע עם תחילת העונה מספרד.
בטח.
זה סרט אחר לגמרי מה שקורה שם.
בוא נראה.
אור שקדי, וואלה, המון תודה.
שיהיה לך שנה טובה, אור.
חג שמח.
חג שמח, שנה טובה.
פרסומות. שלום זאביק.
ערב מצוים.
מה שלומך?
אני, תודה, בסדר, כן.
אתה מזהה את הקול של איראן?
כן, תודה.
קצת קשה, אבל יש כמה...
תתגבר על זה.
יש דברים ייחודיים לאיראן, אז אני...
בדיוק, בדיוק, אל תחשוף הכל. אתה יודע שזה, זאביק הוא מוזמן לחתונות בערך כל יומיים, אז אתה גם היום בחתונה?
צביקה מכיר את זה, צביקה גידל כבר הרבה שחקנים גם, אז הוא מכיר, זה לא רק חתונות, זה בר מצוות, בבריתות, וזה כבר עם הדור השני והשלישי.
זה כמעט כמו פוליטיקאי שצריך ללכת לכל הבריתות והחתונות.
כן, אבל הפוליטיקאים מביאים ספרים, אנחנו מביאים כסף.
נכון, טוב. זה, כן, צריך לחשוב על זה.
כשזה בשמחות, אז זה בסדר, שימשיך כך.
יפה. טוב, פרמייר ליג, חוזרים בשבת, חוזרים עם מחזור מלא, שבת ראשון שני, ושבת מאוד מעניינת, שתיפתח עם וולפס וליברפול, בכלל, בינתיים ארבעה מחזורים ראשונים, יש צמרת מאוד מעניינת, זאת אומרת, סיטי היחידה מושלמת, אבל יש עוד ארבע שעוקבות אחריה עם 10 נקודות, בסך הכל פתיחה טובה לגדולות, אולי חוץ מאחת.
אין, אבל לא מפתיע במיוחד, זאת אומרת, זה גם היה צפוי, כי אתה יודע, אלה הקבוצות שחיזקו את עצמן, אלה הקבוצות שהצעירו צמרת, יש תמיד, אתה יודע, הקבוצות שעולות רוצות לשרוד, הקבוצות שהגיעו לחלק העליון רוצות להמשיך עוד צעד אחד קדימה, הבעיה תמיד, אחרי פגרת הנבחרות, זה למועדונים שיש להם שחקנים דרום אמריקאים, כי א', הם משחקים יותר מאוחר, תמיד זה, אם זה ביום רביעי, אז זה כאילו ביום חמישי, ואז הם מעדיפים המועדונים האלה, אבל זה לא תלוי בהם לשחק ביום ראשון או אפילו ביום שני, ויש קבוצות שסובלות באנגליה מהעובדה הזו, שיש להם שחקנים דרום אמריקאים, שלא לדבר על שהם חוזרים עם פציעה, או שחקן ששיחק שני משחקים השבוע ביום שלישי וחמישי, כי יש בעיות, אבל כן, הליגה הזו, בשביל זה יש גלים גדולים, והליגה הזו תמשיך לרתק את כולם, וגם השבוע, כמו כל שבוע, מחכה לנו מחזור מדהים, באמת שכל אתה יודע, כולם מחכים, אתה יודע, מישהו פגש אותי היום ואמר, מה, עושים פגרה כל כך ארוכה בליגה האנגלית? אני אומר לו, תשמע, זה רק שבת אחת. הוא אומר, לא יכול להיות. אני אומר לו, רק שבת אחת, לא שיחקו.
כן, אבל זה יוצר כאילו 10 ימים מאז... מאז, ואין באמצע השבוע משחקים, ואותו כן. דבר, זה אותו דבר, גם לי... אצלנו זה אותו דבר, 10 ימים היה.
נכון, והוא אומר לי, וואה, נראה לי כאילו חודש לא הייתה ליגה, ואני מחכה כבר למשחקים.
כן, אבל...
רק שבת אחת תחמד.
אבל תגיד להם שבאוקטובר יש עוד פגרת נבחרות.
נכון, גם בנובמבר.
למה לי להפחיד אותם?
אז בוא נתחיל, זאביק, נצלול... קודם כל, מנצ'סטר יונייטד הייתה, בוא נגיד, הקבוצה המדוברת של הפגרה, גם הגלייזרים, גם סנצ'ו שכבר לא בתוכניות, ובעיקר...
וגם אנטוני.
וגם אנטוני, נכון.
הפגרה הזו הייתה עבור יונייטד לא טובה, היא הייתה שלילית, השאלה באמת איך זה ישפיע על הקבוצה, משהו לא טוב קורה ביונייטד.
זה התחיל אבל קצת לפני הפגרה.
מה זה?
זה התחיל קצת לפני הפגרה.
כן, כן, משהו לא טוב עובר על יונייטד, אתה יודע, התחילה עם פרשת גרינווד, המאמן רצה להחזיר אותו, ואז הייתה התנגדות מקבוצת אנשים ומהאוהדות, ואז החליטו לא להחזיר אותו, ואחר כך זה המשיך עם פרשת סנצ'ו, והעניין עם האנטוני, שפתאום זה מזכיר לכולם את גרינווד, לא רק בעמדה שהוא משחק, אלא באותו סיפור עם בנות הזוג, וכן, תראה, הדברים האלה משפיעים, והעניין של ארי מגווייר, ואם תזכור, במשחק האחרון, ביונייטד, סיימו את המשחק שני הבלמים, ארי מגווייר ואבנס, שחזר אחרי 8 שנים, בין 36, חזר ליונייטד, כדי להיות בצוות המקצועי, ופתאום מצא את עצמו על המגרש.
תשמע, איך קורה דבר כזה, שבקבוצה כמו מנצ'סטר יונייטד,
כן, אבל שלושת הבלמים שלהם נפצעו תוך שבוע, גם ורן, גם מרטינס וגם לינדלוף. אתה יודע, זה דברים, תראה, שחקנים ברמה הזו לא באים לשבת על הספסל, שחקנים ברמה הזו רוצים לשחק, אבל כששלושתם נפצעו ביחד, אז פתאום, אתה יודע, לא הייתה
ברירה. אני מנסה להבין על רקע מה שקורה עם אנטוני, שזה עניינים שלא קשורים לכדורגל. אריק תנח לא מנסה לחבק את סנצ'ו, זה רק הולך ומתרחק. עזוב שסנצ'ו באמת, מאז שהגיע מגרמניה, פשוט לא מזכיר את הרמה של הימים בדורטמונד, אבל מה קורה שם ביניהם?
תראה, אם אנחנו מסתכלים על מנצ'סטר יונייטד, אז יש נפילה לגרנצ'ו, שהוא הייתה לו נסיקה בסוף העונה שעברה, יש נפילה. גם רשפורד, זה לא אותו רשפורד.
בעיקר רשפורד, כן.
משהו לא טוב עובר, תראה, קשה לנו לדעת מה קורה, כי הלו יונייטד, אם אתה מדבר על רמת האימון ועל רמת ההכנה, זה ברמות הכי גבוהות, ותנח הוא מאמן מנוסה שהוא יודע, והוא הביא קבוצות לגבהים, וכן, קשה לדעת באמת מה עובר, אבל אתה רואה במשחק של יונייטד, הקבוצה לא מחוברת, היא בנויה יותר על פעולות אישיות של שחקנים, עם ברונו ביום מצוין, או רשמור פתאום חוזר לעצמו, ואריקסן שלא התחיל את העונה, ועכשיו הוא משחק בהרכב, נראה טוב, אבל לטעמי הבעיה היא, אתה יודע, שני שחקנים שלא משחקים, פרד ומקטומיני, כי קזמירו היה מצוין, והיה השחקן הכי טוב של יונייטד, שאוף רד עומק טומיני היו לי
אדור. אבל הנה, מגיע אמרבט עכשיו, אז
אז יכול להיות, כן. כי היה מישהו שעושה את העבודה השחורה ושחרר את קזמירו. עכשיו קזמירו הוא שחקן מאוד מאוד אחראי. והוא ברגע שאין לו את מישהו, אז הוא נשאר כדי לחפות, כדי לעשות, וזה פוגע ברצף המשחק של יונייטד. שוב, זה עניינים טקטיים שמשאירים את ברונו לבד על שטח יותר מדי גדול, ואין לו עזרה משחקנים נוספים. יכול להיות, אם אמרבט הוא באמת תואם פרד, למרות שמקטומיני נשאר ביונייטד, ולטעמי הוא קצת הפתעה שהוא לא מוצא את המקום.
אבל זוויק,
ובנבחרת סקוטלנד השחקן הכי טוב בכל משחק שהוא משחק.
זוויק, שהביאו את תנהך, היה איזושהי מגמה שהוא יהפוך את יונייטד לאייקס, וזה רחוק מה...
למרות שיש הרבה יוצאי אייקס כבר.
כן.
צביקה, אייקס יש אחת בהולנד. ולאייקס יש יריבה אחת, את פיינורד, ויש...
לא, אבל אז אייקס, כשהוא עזב אותה, היא הייתה אלופה וזה, עכשיו היא איבדה, כי פיינורד מובילה את הכל שם.
אבל אייקס, אתה יודע, יש לה שני משחקים קשים בשנה, איינדובן ופיינורד, וכל השאר... זה משחקים שהיא עוברת אותם...
לא, אבל באותה שנה, אם תנח, היא גם בצ'מפיון ליג הייתה טובה, היה לה סגנון משחק, היה לה זה...
אבל, נכון, אבל באנגליה, יונייטד נתקלת כל שבוע ביריבה את פיינורד של אייקס. זאת אומרת, זה קצת אחרת. באייקס הוא יכול היה לתת לשחקנים לנוח...
אז אולי לא בחרו את המאמן הנכון.
תשמע, קשה לומר, אתה יודע, כי תנח כבודו במקומו מונח,
נכון.
הוא מאמן טוב, ואני מניח שהוא מקווה...
אבל יהיה לו, זה אלו שבועות לחוצים עבורו, כי אם יונייטד, תראה, יונייטד בשבת מול ברייטון, לא יודע אם היא פייבוריטית בכלל, מול ברייטון, הקבוצה החזקה מאוד.
מפתיע.
נכון, נכון.
אז זה...
תשמע, השאלה עוד פעם, אתה יודע, ברייטון גם היא מגיעה עם שחקנים ששיחקו במשחקים, גם השחקנים הדרום-אמריקאים,
אבל כולם, כל הקבוצות בפרמייר ליג משחקים, השחקנים הבכירים משחקים בחוץ.
לכן קשה לדעת, אתה מבין איך...
איך כל אחד יגיע. אז זה יונייטד וברייטון, זאביק. ווסטהאם, גם היא קבוצה צמרת, פוגשת את האלופה סיטי. אתה חושב שהיא יכולה לדגדג אותה?
תראה, היתרון של ווסטהאם, שאתה יודע, השחקנים שלה, כי רוב השחקנים לא שיחקו במסגרות, והיה להם מספיק זמן מנוחה כדי להתכונן למשחק הזה, מה שלא היו לשחקנים של סיטי. אז כן, ווסטהאם יכולה להפתיע, יכולה לשחות לפחות טקו, יכולה בהחלט להפתיע את מנצ'סטר סיטי, כי ווסטהאם היא קבוצה חזקה,
שיודעת לעשות בעיות, היא עשתה...
ודייביד מויס אולי בנוי למשחקים כאלה, שהקבוצה שלו מתגוננת, ומצליחה להפתיע, ומצליחה איכשהו להשיג את השאר שהיא צריכה, אבל כן, לווסטהאם בהחלט יש, כי ווסטהאם גם נמצאת בתקופה מורלית טובה,
נכון.
ואנחנו רואים את זה בביטחון של השחקנים שלה.
עשיתי מול ווסטהאם, ועשיתי תשחק גם מול ברק בחר באמצע השבוע בליגת האלופות. נסיים עם מנור סולומון, חייב להיות בהרכב. מול שפילד יונייטד.
הוא חייב להיות בהרכב, וטוטנאם חייבת לנצח את שפילד יונייטד, טוטנאם נמצאת על הגל הנכון, ואני רואה את הביטחון של השחקנים שלה, אני חושב שזה חלק גדול, יש לה פוסטוגוגלו, המאמן של טוטנאם, הקבוצה פשוט נראית טוב, היא נראית רעבה, היא משחקת כדורגל חיובי מאוד, ואתה יודע מה, השחקנים של טוטנאם, ששיחקו בנבחרות, היו גם שחקנים ביכולת טובה, אפילו הויברג, שהפך לשחקן הנבחרת, הבולט בנבחרת הדנית. אז זה סימן טוב לטוטנאם.
כן, אז זה בשבת, כמובן גם ליברפול וולפס משחקות, גם ליברפול, אגב, ליברפול יכולה לעלות לפסגה, לראשונה מזה שנים, אם תנצח את וולפס לפחות זמנית.
בינתיים המאכזבת היא דווקא ניוקאסל, שפתחה את העונה עם 5-1 על אסטון וילה, וכולם כבר הכתירו אותה, לפחות סגנית אלופה, ופתאום מעט היא רק מפסידה.
3 הפסדים.
גם בניוקאסל יש לחץ, וניוקאסל, אתה יודע, חייבת את 3 הנקודות כדי להחזיר לעצמה גם את הביטחון וגם את היוקרה שהייתה לה.
זאביק, תהנה בחתונה.
חן חן, תודה לכם.
ביי, שנה טובה.
תודה רבה. שנה טובה. טוב, זאביק בשבת עם הפרמייר ליג, מאירי כבר מחר. מוישיק מאירי, ספורט אחת, מה שלומך?
שבח לאל.
יופי, אז תסביר לי רגע איך זה עובד, איך מורן משחרר אותך מארוחת החג מחר. מה יותר חשוב, ביין מינכן או ארוחה?
אני אצל מורן בארוחת החג.
לא, יקדימו את זה קצת, והוא יגיע עד 9:30 לעוד פעם.
אני לא מבטא על המשפחה.
כל הכבוד, כל הכבוד, זאת הייתה השאלה, יפה. אז בואו נדבר קודם כל, אתה שוחחת עם דניאל פרץ השבוע. הסברת לו שצריך סבלנות?
כן, אמרתי לו שצריך סבלנות. תשמע, הוא מבין את הסיטואציה שלו, הוא עדיין עובר חבלי קליטה, זה תרתי משמע. הוא עדיין גר במלון, מחפש דירה.
כן, לא, הכל לא פשוט. אנשים חושבים אנשים חושבים שהכל חלק, אתה הולך למדינה.
נועה עדיין במינכן?
לא, לא. יש לה גם כן עיסוקים, גם היא צריכה, גם לי יש לה.
אם נועה לא דיברתי, היא גם לא מדברת.
לא, אבל יש לה גם התחייבויות, זה לא, היא אומנית עם הרבה עבודה, עם הרבה זה.
אומנם הוא גר במלון טוב.
היא לא מאמין, אבל איך...
הכי טובים, אבל...
היא לא עברה
לגרמה. תחיצו תמונות החוץ, אוקיי.
רגע. אדוק לגור בדירה.
אז באמת הסיטואציה, מהמבט שלך, ברגע שנויר חוזר, והוא לא איך מאוד מוערך שם כשוער משנה, סיטואציה לא פשוטה לדניאל פרץ, זאת אומרת, יכול להיות שהוא לא יראה משחק ליגה אחד העונה.
הכל יכול להיות, אני מניח שהם יתחפשו הזדמנויות, ותראה, גם לא ידוע איך נויר חוזר, כרגע באימונים הוא נראה טוב, ומתכוונים כבר בוא נאמר, אני מעריך שתוך שבועיים שלושה הוא כבר התייצב בשער, אבל זה אחד שלא יודע מאיך, וגם הם הביאו, הם... אמר את זה דריזן, מי שחליף את אוליבר כאן, המנכ״ל של ביירן מנכן, הוא אמר את זה בנסיבת עיתונאים. זוק, אני מצטט אותו, מתרגם אותו. דניאל פרץ זו השקעה עתידית.
אוקיי, אבל יש לנו שני נושאים, לא יודע אם חשובים יותר מדניאל, אבל בוערים יותר. בייר לברקוזן, הקבוצה... זה נכון, זה הכי חשוב, אבל בייר לברקוזן, צ'אבי אלונסו, נדמה לי שסוף סוף יש פה יריב אמיתי...
לא, פתאום לברקוזן קפצה קדימה, דורטמונד עושה כל שגיאה שרק אפשר
איפה שהיא. אתה מרגיש שיש פה מישהו שיודע מה הוא עושה.
תשמע, מי שרואה את לברקוזן העונה מתחילת העונה, שלושת המשחקים, מומחים כמו מתאוס, דידי אמן, בסלר, הם אומרים שהם הולכים להיות אלופים השנה. ובמשחקים שמשחקים, הם נראים יותר טוב מבאזן. אתה מסתכל על שטף המשחק, המהירות, ענת הכדור בנגיע, שחקנים שהם פיו, חלוץ מרכזי, שאני לא יודע אם הוא לא יפיל על הארי קיין שם, בוניפייס, נגרי, זה חלוץ מאיים, שחקן ענק. כן. שחקנים שיש שם, זו קבוצה נהדרת. ומנהיג כמו צ'אבי אלונסו.
אבל אתה חושב שהם בנויים, לא הם בנויים לאליפות, זאת אומרת, יש להם את הכלים באמת להתמודד על אליפות, בכל זאת ג'קה משחק שם.
שקה משחק שם, ואני אומר לך, יש להם מגן ימני הולנדי, מי שלא מכיר אותו, פרינטרונג, שחקן ענק.
כן, אבל לא, אני באמת אומר, ג'קה זה שחקן שיכול להוביל כמנהיג קבוצה לאליפות, או של הסגנות רק?
בהחלט כן, הוא כבר תפס את המנהיגות שם, ויש להם את וירצה צעיר, שזה השחקן העתידי בגרמניה שלהם, הוא כבר שיחק השבוע בנבחרת, וזה אחרי ששנה שלמה הוא היה פצוע ולא שחק, הם קבוצה טובה, ואני אומר לך, מה שיש שם הדבר הגדול ביותר, זה צ'אבי אלונסו, זה דבר בלתי רגיל. זה הפפ גוארדיולה הבא שלנו.
כן, כן, אז זה כמובן מחר, לא לפספס מיד אחרי האוכל, לפתוח כפתור, להתיישב על הקורסה ולראות ביין מול בייר לברקוזן. אני רוצה לסיים איתך בעניין אנזי פליק, אני לא יודע אם התייחסת לזה כבר פה בתוכנית בשבוע האחרון, אבל, לא. אבל נגלסמן זה האיש שמדברים עליו?
נגלסמן כרגע זה נראה אופציה, כמובן שמי שהשבוע, זה הכל הזמן, רודי פלר תפס נפח יותר גדול בקבלת ההחלטות ומה שהתרחש שם, אבל זה עוד לא סגור עם נגלסמן. נגלסמן צריכים הם לגמור קודם כל עם ביירן מינכן. נגלסמן יש לו חוזה של 6.5 מיליון יורו לעונה, עוד שנתיים.
לא מוקדם מדי בשביל מאמן
זה מה שרציתי לשאול, מוישה,
השאלה מה האופציה?
אז השאלה, היה מדובר שהוא ילך לליגה האנגלית, הוא בנוי לאמן קבוצה כל יום, הוא לא בנוי לאמן נבחרת פעם בחודש, זה מגיע לפנסיונרים.
אני לא יכול להגיד לך שזו החלטה הכי נבונה, אבל אני לא רואה הרבה אופציות שיש להם.
איך הגיע המצב בכדורגל הגרמני?
בליגה הגרמנית הוא לא יכול לקבל...
לא, יש לך טוחל וקלופ, זה המאמנים הבכירים היום, טוחל וקלופ, נכון?
כרגע בונים על יוגן קלופ, הוא הביע את רצונו להגיע בן, כמובן לא השנה.
עד מתי הוא חתום בליברפול?
אין לי מושג, יש שם...
כן, הוא לא היה זו באמצע עונה, קבוצה כמו ליברפול.
ברור, ברור.
אבל
הוא הביא את רצונו, הוא הביא שזה החלום שלו לאמן את
נבחרת. אבל זה יהיה גרמני, נכון? לא יביאו פתאום מאמן אוסטרי.
לא, מדברים על ון חל.
לא, הם לא שוללים את זה עכשיו. השם היחיד שעלה שהוא לא גרמני זה ון חל.
ואנזי פליק...
שהוא יודע גרמנית.
ואנזי פליק, כמובן, יש קונצנזוס לגבי העובדה שזה היה חייב לקרות.
זה היה חייב לקרות, זה חלק כבר מהשחקנים אמרו את זה, והוא נראה לי שהוא עובד את הרסן.
איך אתה מסביר את זה? הוא היה אהוב על השחקנים, כשהוא היה עוזר מאמן בנבחרת גרמניה, הוא היה עם ביירן, עד שהוא עזב היה במצב טוב, מה קרה?
זה התחיל במונדיאל, שהם עפו בשלב מוקדם, והם נראו רע מאוד, ובכל משחקי אימון, בכל חמשת המשחקים האחרונים, הוא עשה 4 הפסדים ותיקו אחד.
אז גם השחקנים מאבדים אמון.
אבל זה לא תמיד תפקיד באשמת המאמן.
אבל כנראה שזה חייב לקרות בחדר הלבשה, נכון?
יש איזושהי ירידה, יש איזושהי ירידה בכדורגל הגרמני, נו, אי אפשר לתעלם מזה, בנבחרות.
אני לא יכול להגיד, נכון, יש הרבה זרים שתופסים את המקומות, שמה שהם הטובים הם הבולטים, גם בביירן מינכן, זה
הריקה. כן, זה כבר ניתוח יותר מעמיק של מה קורה לכדורגל הגרמני.
אבל לא אכנס לזה, אני רק אומר לך ככה, אלה שהם קיבלו את ההחלטות, זה מי שנתן לו גיבוי לאורך כל הזמן, זה רודי פלר, ורודי פלר לא בא מרחוב.
זה נכון.
הוא בעצמו היה מאמין נבחרת גרמניה.
כן.
טוב, אז נראה בימים הקרובים, זה חייב לקרות בשבועיים הקרובים, עד החלון הבא, שם לגרמניה יהיו עוד משחקי הכנה. מוישיק מאירי, ספורט אחת, תודה רבה.
שיהיה לכם שנה טובה.
חג שמח.
חג שמח, שיהיה בריאות.
תודה. ערן סורוקה, ערוץ הספורט, מה העניינים?
העניינים.
הלאה.
מעולה. שנה טובה, יש לנו באמת פחות מ4 דקות לדבר על 2 נושאים בהורים. א', עניין המנוחה והחוקים שהשתנו.
נכון.
ויאניס, אם נספיק עוד...
כן, יאללה. תראו, לענייני המנוחה זה בעצם, אנחנו מוצאים את עצמנו מקטרים הרבה פעמים בשנים האחרונות על זה שכוכבים יושבים לנוח כשהם בריאים. וכשאנחנו מקטרים זה בסדר, מותר לנו לקטר, עדיין מדינה חופשית, אבל כשרשת טלוויזיה גדולה בארצות הברית משלמת מיליונים...
מיליארדים.
מיליארדים. לא, אני אומר מיליונים למשחק של, לא יודע, לייקרס נגד בוסטון, ובסוף היא לא מקבלת את לברון וג'ייסון טייטום, כי הם בריאים, אבל כרגע מעדיפים לשמוע אותם משחקים אחרים.
גם אם אני יושב בבוסטון וקונה כרטיס, באה הקבוצה, גם אני נדפקתי.
הם מכונות, הם רוצים לנוח. זה ליגה, זה לא משחק הכנה, הם לא משחק אהבה.
אבל בשביל זה אני משלם. זה לא היה פעם ככה.
אגב, זה לאו דווקא השחקנים עצמם רוצים לנוח, כמו שהקבוצות אומרות, אנחנו עכשיו מרגישים שהם יש עליהם עומסים.
בדיוק.
למרות שהם בריאים, אנחנו רוצים לנוח. אז הליגה עשתה עכשיו מין סוג של מתי מותר לנוח, מתי אסור לנוח, ועם כל מיני הגבלות והקלות וכנסות גדולים לקבוצות שעשו את זה, שבאמת יכולים להגיע למיליוני דולרים. אבל המסר העיקרי כאן בעיניי הוא חלף עם הפרטיה, ומצד שני זה גם מסר גדול, אנחנו צריכים לזכור את הקונטקסט, ה-NBA הולכת לחתום על הסכם שידורים חדש, וכש... ב- בעצם הם רוצים להוטט לרשתות הטלוויזיה ולגופי השידור, שהם עושים הכל כדי שהמוצר שהם מוכרים יהיה הכי טוב והכי אטרקטיבי שיש. כלומר, זה ברמה שאפילו יש להם חוק שאם שחקן מגיע והוא בכל זאת לא משחק, אז שהוא יהיה visible to fans וטלוויזיה, שיהיה אפשר לצלם אותו ביציע. זה ברמה כזאת אפילו.
כן, זה בעיניי באמת עוד השתלטות של המסחרי על המקצועי.
אבל שוב, פעם, בטח מי כמו צביקה וגם כמוך זוכרים שפעם שחקנים הם משחקים 82 משחקים. וזה הרבה דברים משתנו.
אבל חבר'ה, הכסף מדבר היום, הקבוצות מקבלות הרבה מאוד כסף, השחקנים מקבלים הרבה מאוד כסף, צריך הכסף הזה מגיע בעיקר קודם מהטלוויזיה ומהקהל, אז צריך לספק להם את הסחורה.
אבל אין לו לעשות, בטח ברגע שהוא עבר כבר את קרים, אז אין לו כבר, אתה יודע, אז גם השיא הזה כבר איננו. כאילו, הוא לא צריך ללכים עליו.
שישית אולי.
אני אומר, אבל זה עובר דרך מנוחה, הוא צריך לנוח. טוב, מילה אחת על יאניס.
יאניס אנטטוקומפו, הוא מסכים עם נועה לייף, הצן, שאמר שאלופת העולם היא לא, שאלופת ה-NBA היא לא אלופת העולם. ויש לנו עכשיו נבחרת נהדרת שקוראים לגרמניה שזכתה באליפות העולם. בעיניי זה קצת כמו הדיון, אתה יודע, מול צ'אמפיונס ליג, מול הזוכה במונדיאל. כאילו זה מי שזוכה באליפות העולם בנבחרות.
כן, אבל יש שם עוד דבר שהוא אמר, שביוון עשו מזה בלגן גדול ובצדק, אבל לא בצדק, הוא צודק. הוא אומר, אני בכלל בעצם לא יווני, אני ניגרי. גם היוונים לא תרמו כלום להגעה שלי ל-NBA, כי מתקיפים אותו שהוא לא בא לשחק עם נבחרת יוון.
אבל אני לא מבין, אתה יודע, כל הדיבורים האלה של הכוכבים, על איזה אוף מוזר זה, מי שאמר שזה לא אליפות העולם. זה נכון, אלופת ה-NBA, לא אלופת עולם, זה שאמריקאים מנסים לעצמם.
אמריקאים קוראים לזה, כן?
The World Champions.
לא, אגב, זה לא נכון. המקום היחיד שבו אלופת ה-NBA נקראת אלופת העולם, זה בתוך טבעות האליפות. כשאלופת ה-NBA זוכה באליפות, אין על מסך כתובית אלופת העולם.
אבל ככה השדרים אומרים. יש לנו 20 שניות, סורוקה, תאחל לצביק משהו לשנה החדשה.
שלא יראה משחקים של שחקנים שהוא לא מכיר.
אמן, אמן, אני איתך.
שנה טובה,
שפוכים, תמרים. שנה טובה, שנה טובה לכולם. שנה טובה לירן, שנה טובה עידן, שנה טובה. שנה טובה לכולם.